רוצים לסיים את היומיים הללו בדיון שעיקרו לאו דווקא בהיבטים ההלכתיים הצרופים שבהם עסקנו, אלא בהיבטים הציבוריים, החברתיים, אולי אפילו הפוליטיים, שיש לנקודת המפגש שבין עולם התורה לבין מערכת בתי המשפט בישראל. השאלות המרכזיות שנרצה לעסוק בהן בדיון הקרוב קשורות למערכת היחסים המורכבת בין הציבור הדתי לבין עולם המשפט במדינת ישראל, על כמה מן ההיבטים שעולים מתוך השאלות הללו. בדיון משתתפים, מלבד ראש הישיבה הרב מדן, שני אורחים שאנחנו מודים להם שבאו, אנחנו שמחים בהשתתפותם עמנו, הרב אבי גיסר, שיש לו כובעים שונים שהוא יכול להופיע בהם, בין כרב היישוב עפרה, בין כיושב ראש מועצת החמד, שזה ללא ספק תפקיד שדורש מיומנויות רבות להסתדר בין העולמות השונים, ובהקשר שלנו באופן מיוחד כראש מכון משפטי ארץ, שזה עיקר מהותו העיסוק בממשק הזה שבין תורה והלכה וחוק ומשפט, ודוקטור אביעד הכהן בכותרת הרשמית דיקן מכללת שערי משפט, אבל מבחינתנו כבוגר הישיבה הרבה מעבר לזה, כמי שעוסק רבות בענייני ציבור, גם כפובליציסט וכפרשן משפטי, אבל כמי שעומד לימינה של הישיבה כל השנים, מסור וקרוב לישיבה, הוציא כמה מהחוברות של תורתם של ראשי הישיבה, ואני חושב שלמרות שיצר מפעלים ספרותיים רבים, בין השאר ממש בימים אלה יצא לאור ספרו על היבטים משפטיים בפרשת השבוע, אני חושב שכאן בישיבה יש להדגיש אולי את המפעל הספרותי החשוב ביותר שלו, העורך הראשון של דף קשר, ואני כחייל הראשון שקיבל אותו באייר תשמ"ה, ממש התקשינו להבין מה זה הדף הזה, לא חשבנו שנגיע ל-1300 וכמה גיליונות, ועוד היד נטויה בעזרת השם. השאלה הראשונה שאני רוצה לעסוק בדיון קשורה באמת לכותרת הראשית, יחסו של הציבור הדתי למערכת בתי המשפט. אולי באופן מיוחד נאמר לבית המשפט העליון, ואולי באופן עוד יותר מיוחד בשבטו כבגץ. המילה בגץ מעוררת תגובות שליליות מרגע ששומעים אותה בציבור הדתי ובציבור החרדי, והשאלה שאני רוצה לשאול היא עד כמה הדברים האלה מוצדקים. היו בוודאי כמה צמתים במשך השנים האחרונות של התנגשות בין המערכות השונות. ההפגנה הגדולה שהייתה לפני כ-15 שנה של מאות אלפי חרדים נגד הבגץ, לאחרונה זה התעורר יותר למה שיותר מוכר כאן סביב פרשת עמנואל, אבל גם הציבור הדתי-לאומי רואה, או לפחות בציבור הדתי-לאומי ישנה אווירה שרואה את הבגץ כמי שמכריע באופן שיטתי בעקבות תפיסות עולם שמאליות, הן במובן הדתי, הן במובן הפוליטי, תוך כדי הביקורת על האקטיביזם השיפוטי שמיסודו של השופט ברק, שהלך וחדר לכל תחומי החיים ובעצם משליט את תפיסת העולם שוב נקרא לזה באופן כללי מאוד השמאלית על מדינת ישראל בכוח זכויות שהוא נטל לעצמו. כך אני חושב שניתן להציג את הטענה המרכזית. אל מול העובדה הזאת יש לציין שאנשים רבים בתוך הציבור הדתי הם מהווים חלקים נרחבים במערכת המשפט, בבית המשפט העליון כשלעצמו כחמישית מן השופטים הם שופטים מהציבור הדתי-לאומי, אנשים שקרובים גם לנו לבית המדרש הזה. אתמול היה כאן השופט סולברג, ויחד איתו השופט הנדל, שבנו למד פה בישיבה, השופט אליקים רובינשטיין, שלושתם מצטטים את שיעורי הרב ליכטנשטיין בפסקי הדין שלהם, וזה בהחלט אחוז ניכר, יותר גבוה מהאחוז של הציבור הדתי, גם דתי-לאומי, גם בארץ, גם בכנסת וגם במוסדות אחרים. וגם בפרקליטות, שהיא עוד מרכיב שגורר תגובות נזרמות מדי פעם, גם שם הציבור הדתי יש לו חלקים נרחבים. והשאלה היא, שאותה אני רוצה להציג, היא האם אם כן התדמית השלילית שיש לבתי המשפט, למערכת המשפט בתוך הציבור הדתי והחרדי, היא תדמית מוצדקת, ובין אם התשובה חיובית או שלילית, האם תפקידנו או מה ביכולתנו לנו, אם באמת זה תפקידנו, לנסות ולהקות את המתחים הללו בין שני העולמות. נפתח בראש הישיבה. אז נלך לפי הסדר, משמאל לימין, אני לא בטוח שזה גם נכון מבחינת ה...
אצלך זה משמאל ימין, הציבור זה ימין לשמאל.
אני רק שכחתי לומר שלכל אחד מקצבים עד 10 דקות.
טוב, אני אשתדל, כמו שנאמר אתמול, לעמוד בזמן רבנו תם, ושהציבור יגיע כאן להדלקת נרות עד זמן רבנו תם. אני רואה שלוש בעיות מרכזיות. בואו נגיד, אני מדבר מראש על ההצדקה, לא על המציאות, אלא על ההצדקה, בטענות נגד בית המשפט העליון. הטענה הראשונה היא טענה עקרונית, הטענה הראשונה היא טענה עקרונית שלא קשורה להיותנו ציבור דתי, ושאני הייתי שמח לצרף לטענה הזאת גם ציבור חילוני. וזה בקביעה שסמכות בית המשפט גדולה משל הממשלה וגדולה משל כל מוסד אחר בשאלה מהו צדק. כל עוד מדובר על משפט הכל בסדר. ברגע שמדובר על בדין הגבוה לצדק, השאלה מהו צדק, ובכלל יכולת של מישהו להכריע בה, היא כמעט קביעה דתית, הייתי אומר. כלומר, אני לא בא כרגע ללכת דווקא לטובת הרבנות, אבל זה בעצם דברים שאולי קשורים לסנדרי גדולה וכדומה. כאן אתה קובע מערכות ערכים וסדרי עדיפויות, וזאת כבר שאלה על התחום של היערג ועל יעבור שלנו, כלומר על הדבר הפנימי ביותר שקיים אצלנו, והשאלה מי בדבר הזה צודק יותר היא שאלה שצריכים להתייחס אליה הרבה יותר בזהירות מאשר להגיד הגוף הזה של 15 האנשים האלה הוא צודק יותר. מה עדיף? קדושת השבת או קדושת חופש העיסוק? אני לא בא לומר מה עדיף, אבל אני בא לערער על כך שיש קבוצה קטנה של אנשים שיכולה להחליט בשאלה הזאת. מה עדיף? קדושת חופש הפרט או קדושת מבנה המשפחה? מה עדיף? שאלות ביטחון יסודיות או חופש הקניין? כשאנחנו מדברים על השאלה איפה לבנות את גדר המערכת, שלטעמי בכלל דבר לא טוב, או איכן לסלול כבישים. שאלות של תקציבים, שאלות של ביטחון מול כבוד האדם וחירותו, נאמר חקירת טרוריסטים, מחבלים וכדומה. האם הכללים האלה מחייבים לגבי מי שלא לא מקבל אותם? כן, ההתייחסות שלנו אל טרוריסטים, שהם אינם מקבלים את הכללים שלנו. אני לא חושב שהממשלה בכל מקרה עדיפה על בתי המשפט, אבל גם לא להפך. הדרך שבה נקט ברק, כמו שנאמר כאן על ידי המנחם, נטל לעצמו את הזכויות, הביאה את בית המשפט העליון לרמת אמון כל כך קטנה בקרב הציבור, יותר מאשר במדינות נאורות אחרות, ואני חושב שהדבר הזה חבל מאוד, כל זה, והאמירה שהכל שפיט, העובדה שבית המשפט העליון הגיע לשאלה איך מותר לחנך ילדים ואיך לא, ואני גם כן מאלה שחושבים שאסור להקות ילדים עד זוב דם או כל מיני כאלה דברים, אבל להגיד שלשום ילד אסור לתת שום מכה, והכניסה הזאת עד אחד מותר להיכנס, עוד לא היה שום עירור על ההלכה בשולחן ערוך, איזה נער צריכים לנעול קודם ואיזה שרוך צריכים לשרוך קודם, אבל אני לא אתפלא אם בית המשפט העליון מחר יחליט שמה שכתוב בשולחן הזה, בשולחן ערוך, בנושא הזה, צריכים להפוך אותו, עד אחד בית המשפט יכול להיכנס. זו הייתה טענה אחת. הטענה השנייה, והיא טענה ספציפית שקשורה לציבור הדתי, ובהחלט אני חושב שהרב אמנון עמד נכון על כך שהמצב לאחרונה השתנה, והוא השתנה בהחלט לטובה, והדבר הזה אני חושב שצפוי להשפיע גם על היחס, אם כי אני אומר בצורה מוגבלת, בהחלט בצורה מוגבלת. נכון ששלושה אנשים מהציונות הדתית זה 20% מהציבור, תחשיב גם את הציבור החרדי וגם את הציבור המסורתי, לעומת ציבור חילוני ואנטי דתי במוצר, אתה תראה שהפרופורציות שונות מאשר בחברה הישראלית. אבל כשאנחנו מדברים על מה שהתגבש אצל הציבור הדתי, הוא התגבש במשך דורות, שבהם הייתה הקפדה שיהיה דתי אחד, שיהיה ספרדי אחד, שיהיה ערבי אחד, ואני עוד זוכר את הזמן שגם תהיה אישה אחת. הדברים האלה, הדברים האלה השתנו מהר מאוד לגבי נשים, משתנים היום לגבי דתיים, אבל הייתה פעם הקפדה, האנשים שם היו עשויים מאור אחד, ובחבורה של חבר מביא חבר מכל בחינה, וברור שלציבור שלנו הייתה טענה לגבי השקפת העולם שבית המשפט העליון שידר. בית המשפט העליון שידר במשך הרבה שנים, וגם היום הוא לא רחוק משדר את זה, לפחות לגבי כמה שופטים. וזה שיש בחירת מחדל. כמו, אני יודע, בבר סיסין, אני יודע, כולי על מיידי שהקרקע של בר סיסין, מי שרוצה להוכיח אחרת, אז צריך להביא הוכחה. הייתה בחירת מחדל. שקודם כל יוצאים מתוך הנחה, כשיש דיון בין יהודי לערבי, היהודי הוא זה שעושק את הערבי. כשיש דיון בין איש לאישה, דיון משפחתי או דיון בשאלות של אונס, קודם כל האישה צודקת עד שהאיש יוכיח שהוא זה שצודק. כשזה עומד במתנחל מול פלסטיני, כשזה עומד מול החברה המסחרית או הממשלתית, מול האדם הבודד. כשזה הרב, או בואו נגיד, אני יודע, הרב שהולך על פי ההלכה, מול היהדות הרפורמית. היה קודם כל, הייתה ברירת מחדל. כן, יש כאן השוק ויש כאן העושק עד שיוכח אחרת. אני לא אומר שתמיד פסקו דווקא לטובתם, אבל זאת הייתה תפיסה מרכזית. יש תפיסה מרכזית ממנה הכל מתחיל, ככה זה היה גם ביחס לשומרי מצוות וחילונים. הייתה הנחת מוצא, והנחת המוצא הזאת זה דבר שאנחנו לא יכולנו לקבל אותו, לפעמים זכינו מדינה, אבל בשביל זה היינו צריכים להביא ראיות אני לא יודע איפה. אם אני אתן דוגמה מהתקופה האחרונה, זאת הייתה הכרעה של בית המשפט כולו להוציא שופט אחד, שהיום נאמן, שהיום נאשם שהוא חלק מהליכוד, לדעתי אין לדבר הזה שחר, אבל כשהייתה השאלה של עקירתו של חבל עזה ושל צפון השומרון ממקומם, והייתה על זה החלטה בבית משפט, כשמה ביקשו? ביקשו רק לתת יותר אורכה כדי שהמדינה תספיק להתארגן על זה, ובית המשפט כבר אנחנו סומכים שהממשלה תעשה בדיוק את מה שהיא צריכה לעשות. באותו זמן היה פשק של בית המשפט לגבי דגי הדניס, שצריכים להוציא אותם מים סוף או מאיפה שהם היו, בגלל שהם גורמים לצרות שם בים שלא ניגע בהם. לכך נתן בית המשפט העליון לפינוים של דגי הדניס אורכה של 3 שנים. כמה נתן לפינוים של היהודים מחבל עזה, אתם יודעים לבד. התחננו לפני אנשי בית המשפט, תבואו, תראו את האנשים, תתרשמו מהיישובים, מאיך שזה נראה. לא הסכימו לבוא. גם לא הסכימו לבוא בזמנו כשהיה בגץ אלון מורה. ופסקו פשע שאחר כך התברר שהיה טעות, ובסופו של דבר קמו בגלל זה 2 יישובים, גם אלון מורה כאן וגם איתמר במקום שזה היה קודם, ואני יכול להביא לדבר הזה דוגמות רבות. ולכן אני אומר, הדבר הזה נוצר איזשהו משקע, נוצר משקע קשה, להחזיר אותו בחזרה זה לא קל. אני לא אומר זה בלתי אפשרי, היום יש ברוך השם שופטים באמת שאנחנו יכולים, אני חושב, להתגאות בהם, ואנחנו עוד נזכיר את זה, אבל להוציא את המשקע הזה, בית המשפט עליו הראיה. אם הוא רוצה להוציא את המשקע הזה עליו הראיה, כאמור גם מכל החברה הישראלית, כאשר הוא נמצא בשפל לא רגיל באמון של החברה הישראלית בבית המשפט. הדבר השלישי, ואותו אני אגיד בקצרה, אני מסתכל לשעון, יש לי 2 דקות, והוא דבר מובנה, בעייתי מאוד, שקיים בתוך בית המשפט העליון, ואני אינני יודע איך לפתור אותו, אבל זו היא בעיה מובנה, קשה מאין כמותה. השופטים, או כבוד השופטים, נמצאים הרבה יותר בביקורת של אנשי המקצוע שלהם בעולם, מאשר מול הביקורת שנמצאת כאן מצד החברה הישראלית. הם נמצאים בהרצאות ובכנסים ובכל מיני מקומות בעולם במשך חודשים במשך השנה, והם שומעים ביקורת, והחברים שלהם נמצאים בכל כמשפטנים בכל מיני מקומות באירופה ובארצות הברית, ובדרך הטבע אם זו היה ביקורת ששומעים, אז הנטייה הולכת, ואם יש איזושהי נטייה אצל אנשים, ואנשים הם לא מלכי השרת, ואם אנשים רוצים לראות צודקים כלפי קבוצת הביקורת שלהם, אז זה תמיד יהיה כלפי משפטנים בארצות הברית, משפטנים באירופה וכל מיני אנשים אחרים, וכדי להיות כלפיהם בסדר, כולנו מבינים באיזה קו צריך להיות כאן, בגלל שמי שעומד מול כל העולם זה איפשהו הציבור שלנו. איך פותרים את הבעיה הזאת אינני יודע, בגלל ששופטים אינם מלכי השרת. ויש להם נטייה לשמוע נאומים ולשמוע את כל הדברים האלה מכל מיני משפטנים בעולם, שאנחנו יודעים כמה אוהבים אותנו וכמה יודעים שאנחנו צודקים וכמה חושבים שאנחנו צודקים, ורואים אותנו כעושקים את כל מי שנמצא בצד השני. איך לעשות את זה ואיך לפתור את זה אינני יודע. עיין ערך ריצ'רד גולדסטון, ועיין ערך מה שקרה או מה שלא קרה ושפחדו שיקרה בפרשת במבצע עמוד ענן מחמת העניין הזה, איך לחלץ את בית המשפט שלנו מציפורניו של המשפט העולמי, זוהי שאלה שאני מצפה שאולי עמיתה איתו לתשובה.
שלום וברכה, ברשות ראשי הישיבה, הרמים וכל התלמידים היקרים, יישר כוחכם על העיסוק בשאלות האור שבתורת ישראל מול צללים שבמדינת ישראל, שזו בערך הסוגיה שלפנינו. צללים זה לא אומר חושך, זה אומר שחושך ואור משמשים בערבוביה. וגם בתורתנו יש אור וחושך בערבוביה על ידי נושאי דגל התורה מכל הסוגים. כך שהסוגיה היא באמת סוגיה טעונה, סוגיה חשובה. תחת הכותרת, האם יש לנו שופטים בירושלים? אני רוצה לומר שאני רוצה להעמיד את הבעיה על שאלה אחרת, או את כל הדיון, לפי דעתי, על עמדה אחרת. ראש הישיבה הרב מידן אמר דברי ביקורת נכוחים, שעם חלקם אני מסכים, על חלקם יש לי ביקורת, ואולי אספיק להשיב לו ולומר כמה דברים שונים, אבל אני רוצה להציב את הסוגיה במקום שבו יש להתחיל. מראשית הדרך, שאלת החוק והמשפט במדינת ישראל גרמו כאב לב היום ונורא לכל יהודי ירא שמיים, אוהב תורה, צייט לרבנן ושומר קלה כחמורה, ואפילו רק רוצה לשמור חמורות. גם זה היה לו כבר קשה. אקרא כמה משפטים מכתביו של הרב הראשי לישראל בזמן הקמת המדינה, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג. אולי זה כבר עלה כאן ביומיים האחרונים שנזכרו הרבה דברים. כמעט, אני מצטט מה שהוא כתב, כמעט שלא היה יכול לעלות על הדעת של שום יהודי דתי שהמדינה היהודית תעזוב מקור מים חיים את תורתנו הקדושה, לחצוב לה בורות בורות נשברים, לסגל לה חוקים ומשפטים של עם אחר. הלא זו הייתה מהפכה איומה מבפנים וחילול השם נורא מבחוץ. זה היה בבחינת נתינת גט קריטות חס ושלום לתורת ישראל. הרב הראשי, הרב הרצוג, שהיה מגדולי התורה בעולם היהודי, איש, רב שלמה זלמן אוירבך, הרב שלמה זלמן אוירבך היה מתבטא עליו כשהיו ביקורת, תמיד היו ביקורת, היו ביקורות מכיוון חרדי, על הרב הראשי, היה אומר להם על הרב הרצוג, אנחנו כולנו גדולים עד הידית של הדלת. כשנפתח את הידית של חדרו, נהיה קטנים מול גודלו ושיעור קומתו של הרב הרצוג. הוא אמר את זה על כל הסוגיות שהעסיקו את הציבור הדתי והחרדי עם הקמת המדינה. והרב הרצוג הפליא לעשות בכוחו התורני ובכוח השלום והמנהיגות שלו. על זה, על סיגול משפט זר, אומר הרב הרצוג, זה היה מהפכה, הייתה מהפכה איומה מבפנים וחילול השם נורא מבחוץ. חלילה גט קריטות לתורת ישראל, נתנה מדינת ישראל גט קריטות לתורת ישראל. ואני ממשיך את דבריו. כי סבורים היינו שתכף להכרזת המדינה, הגורמים הקובעים בשטח הזה יהיו נמלכים מיד בסמכות התורה בארץ, כדעת מה לעשות? הוא אמר, אני הייתי בטוח, יבואו אליי, אל הרב הראשי, ראשי המדינה, תכף סמוך להקמתה, ויגידו, יורנו רבינו, מה הדין והמשפט? כתוב לנו, אתה והמועצה וגדולי ישראל, שבו וכתבו לנו את ספרי החוקים והמשפטים של מדינת ישראל. אמנם הוא אומר, ידוע שבכל מדינה ובכל שטח שנכבש או שלטון שקם מחדש, אז על מנת למנוע זעזועים במשפט הארץ ולשמור איזה יציבות, עוד ממשיכים קצת את המשפטים הישנים לצורך תקופת מעבר ותקופת ביניים, לא לערער את היציבות. הוא אומר, אבל אפילו זה לא הייתי מסכים, כי זה מתאים לעמים שאין להם חוק משלהם. אבל במה דברים אמורים? באומות שאין להם משפט שהוא חלק מדתם, מה שאין כן אצלנו. הרי זה דבר חמור מאוד מאוד לקיים אפילו לזמן מועט משפט זר. וכבר הגאון הלאומי צריך היה לעמוד כתריס בפני ההתבוללות הסיטונית הזאת, בפני החיקוי המשפיל הזה ברקע של החוק. וכשאנו מסתכלים בעניין הזה מן הבחינה העליונה של תורה מן השמיים וקדושת ישראל, הלא רעדה תוחזנו. כל בר בי רב יודע כמה הרעישו אבות העולם החל מהתנאים ועד אחרוני הפוסקים על ההידיינות בערכאות של גויים, ומה גדול החילול כשמדינת ישראל מסגלת לה ספר חוק ומשפט משל הגויים. אלה דברי הרב הרצוג, ולא צריך להוסיף מילה על הזעזוע. אפשר לומר ש-65 שנה חלפו והתרגלנו לזעזוע הזה. הוא לא מזעזע אותנו, ואנחנו דנים היום בשוויון נפש על נטייתו הפוליטית של בגץ, או איך הוא פוסק בשאלות ערכיות כאלה ואחרות. אבל קודם כל היינו צריכים לדפוק על הסטנדר הזה ולשבור אותו מרוב זעם וזעזוע על המצב הזה. אז אחרי שגמרתי להזדעזע, אפילו לא התחלתי, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לא האם יש שופטים בירושלים ומה יחסנו למערכת המשפט. אני חושב שהסוגיה צריכה להיות שאלה אחרת. לא כדי לחלוק על מעצבי הדיון, אלא כדי לומר מה דעתי בדיון הזה. השאלה היא האם יש רשות מחוקקת בירושלים. אם יש רשות מחוקקת בירושלים, הייתכן שלא יהיה לה שופטים ושוטרים? זאת אומרת, השאלה היא שאלה של מדינה. מדינה שאינה מדינה שתורת השם היא ורק היא דרכה ומהותה ויסודותיה המשפטיים והמעשיים, אלא מדינה של כלל ישראל, שבתוכו רבים אוהבי תורה אבל רק מרחוק, רבים מסורתיים למחצה לשליש ולרביע, רבים שומרי תורה ומצוות, ורבים אתאיסטים וכופרים. יש לנו שילוב ייחודי, כמעט חד פעמי היסטורי, כי כל העולם החילוני העוצמתי הזה הוא עולם חדש, הוא עולם בין 300 שנה לכל היותר, 250 שנה, והוא שינה לחלוטין את העולם כולו ואת כלל ישראל. וכלל ישראל היום מונה מגוון רחב של ציבור, היא על כל הצדיקים רשעים ובינוניים שלו, והוא הקים מדינה בכוח ציבורי דמוקרטי, ועל מגילת העצמאות חתמו כולם אך ורק מכוח האחדות הציבורית הדמוקרטית, מתוך הנחה שבמדינה לא תונהג תורה בכפייה ושיטת התורה, לא יהיה משפט המדינה. על כל אלה חתמו מייסדי המדינה, במגילת העצמאות, בהכרזת העצמאות שלנו, החל מן הקצה השמאלי ועד הקצה הימני, דתיים ואתאיסטים, יחד, חרדים ואוכלי חזיר ביום הכיפורים, כפשוטו, זה ככה היו אנשים כאלה, חתמו על מגילת העצמאות. עכשיו השאלה היא, האם להכרזה הזו ולהקמת המדינה הזו, שיש לה מועצת עם או אחר כך כנסת, האם כנסת זו היא כנסת ישראל המחייבת את כל אדם מישראל? התשובה שלי היא, ודאי שכן. ודאי שכן. ככה קם עם ישראל על רגליו. ככה בחסדו הביא בורא עולם לעולם את מדינת ישראל היקרה והאהובה הזו, שהיא, אם אני אצטט עוד משפט אחר מהרב הרצוג במקום אחר, שהיא יסוד, לא רק יסוד קיומו הפיזי של העם היהודי, אלא היא יסוד קיומו הרוחני של העם היהודי. מדינת ישראל היא יסוד הקיום הרוחני של העם היהודי. כי אין תורה וחוכמה בעולם היהודי ללא ציור מדינת ישראל היום. אז ודאי שיש מדינה בישראל, והיא מדינה יש לה רשות מחוקקת, אני מתכוון לכנסת, רשות מחוקקת, עכשיו, לא תיתכן רשות מחוקקת בלי רשות שמוציאה לפועל את החוקים. היינו רשות שופטת שבעצם מקיימת את חוקי הכנסת. צודק הרב מידן שיש תשטוש רשויות ויש מאבק בין הרשות השופטת והרשות המחוקקת, והרשות השופטת דורסת לעתים את הרשות המחוקקת ופולשת לתחומים לא לה. אז הרשות המחוקקת פעם משיבה מלחמה, פעם לא משיבה מלחמה. זה גם חולשת הרשות המחוקקת. על כל אלה אני מוכן לדון, זה דיון נפרד. אבל אם יש רשות מחוקקת בירושלים, אז יש לה שופטים ושוטרים. איך היא תוציא לפועל את חוקיה ואת המדינה? איך תתנהל המדינה? ממילא יש כנסת, יש בתי משפט, ויש שוטרים, יש גם משטרת ישראל. משטרת ישראל לא שונה מהמשפט בישראל. היא שונה, זה אנשים באיכות אחרת, אנשים ברמה אחרת, אנשים עם נימוסים והליכות אחרים, ובכל זאת אלה פשוט רשויות ביצוע, אי אפשר בלי משפט. ובגץ, נכון, פה צריך גם כן לומר, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול, בית משפט גבוה לצדק, או לנו על צדק יש הרבה מה לומר על צדק. אמרה כבר אשת משפט דגולה, שקוראים לה פרופסור רות גביזון, אמרה פעם כשהיא נאבקה במהפכה החוקתית, שהיא באמת יצירה וירטואלית, מלאכותית, מזויפת, במידה רבה מאוד של אהרון ברק. אמרה כנגדו רות גביזון, אישה חשובה מאוד במשפט בישראל, הרב מידן קצת ישב איתה כמה וכמה ימים ושעות, אמרה, אם עוסקים בערכים, אינני מבינה. במה ערכיו של אהרון ברק טובים יותר, נאצלים יותר מערכיו של הרב עובדיה יוסף? אין לי שום פשט. למה לערכים של זה יש צידוק שלפיהם צריך לדון במושגים של צדק ומה סולם עדיפויות, ומה המושגים של הרב עובדיה יוסף פחותים ממנו? במה? למי יש מקור סמכות יותר טוב? זה נכון. אבל אם יש רשות שופטת, יש רשות מבצעת, רשות מחוקקת, רשות שופטת ומקיימת כמו שופטים ושוטרים. בעניין זה אני אומר עוד מילה אחת רק לדברי הרב מידן. נכון, פסק הדין המפורסם על ההתנתקות, זה לא היה אגב פסק דין שביקש אורכה. אורכה זה היה עניין פרוצדורלי. פסק הדין היה על שאלת חוקיותו של חוק פינוי פיצוי. חוקיותו. כן, אבל הדיון האמיתי היה חוקיותו של חוק פינוי פיצוי. זה היה דיון משפטי אחר. 11 שופטים ישבו על המדוכה של חוקיותו של החוק. כאשר 10 שופטים אמרו, הוא עולה בקנה אחד עם פסקת ההגבלה, דהיינו, הוא אכן פוגע בזכויות יסוד. הרי זו הייתה הטענה. החוק בלתי חוקתי, היום זה הרי, זה תרבות העתירות לבגץ. אנא, בטלו את החוק הזה כי הוא בלתי חוקתי, בעיקר כי הוא סותר את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. אז אכן, אמר בית המשפט, אתם צודקים, אין החינמי, החוק הזה פוגע בזכויות יסוד רבות של האדם, אבל הוא מקיים את פסקת ההגבלה, פסקה 8 בחוק כבוד האדם וחירותו, הוא נחקק בחוק מיוחד למתנה ראויה, באופן מידתי, באופן ש... עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ובעניין הזה אני יכול לצטט לכם את אהרון ברק, אם הייתי רוצה להיות קצת עם גימיק, הייתי פותח היום את הדיון, ומצטט לכם פסק דין של אהרון ברק בלי להזכיר מי כתב, הייתי שואל אתכם מי כתב פסק דין בנושא שבת. יש פסקאות, מה זה מרגשות וממלאות אותך תחושת יראת שמיים כמעט, שכותב אהרון ברק בפסק דין אחד נגד חברת רהיטים שפתחה את החנות בשבת. ושם הוא רצה לראות כמה מדינה יהודית עניין שיקר לו, והם טענו שחוק שעות מנוחה, חוק שעות עבודה ומנוחה שכולל סגירת חנויות בשבת, מנוגד לחוק חופש העיסוק ולחוקים אחרים. אהרון ברק פורס שם את האני מאמין היהודי שלו ואומר, השתגעתם? שבת? שבת היא כל כך קדושה ויקרה, אין לך חוק יותר יפה מחוק השבת שעולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. הייתי שואל אתכם מי כתב את זה, הייתם אומרים זה כתב אחד הרבנים החשובים. לכן זאת לא שאלה לאן פונה בגץ, אלא יש רשות מחוקקת, ממילא אנחנו אוהבים את המדינה, אוהבים או רואים את חשיבותה העצומה, אי אפשר לנהל שום דבר בלי חוקים. אם יש חוקים, אז יש להם גם שופטים שמפרשים ופוסקים. עד כאן, את ההמשך נביא גם הלאה.
ברשות ראשי הישיבה, מוריי ורבותיי, ראשית אני רוצה להקדים ולומר, אני אולי קצת אדבר שונה משני הדוברים הראשונים, ואני רוצה להדגיש שחס וחלילה זה לא מפני שאינני רוחש להם כבוד, אני שותף מלא גם לביקורת ולכאב על זה שמשפט התורה בישראל הוא לא שיטת המשפט הנוהגת והמחייבת. הדברים של הרב הרצוג כמובן הם חלק ממכלול, אבל גם בעשרות השנים שעברו מאז הכאב רק הולך וגובר. שאלה שכולנו צריכים לחשוב עליה גם בהקשר של השאלה שהציג הרב בזק בתחילת הדיון, היא שלא לא רק שאלת המה אלא שאלת הלמה. למה כאשר קמה מדינת ישראל לא קיבלו את דין תורה כדין נוהג, כמובן אולי עם שינויים מסוימים המתאמות, ולמה היום לא רק שלא קיבלו אלא שהניכור עוד הולך וגדל. אני גם עסקתי בזה תוך הבת דוגמאות, אולי אני אחר כך אצטט רק איזה משפט מאפיין אחד, כן, באחד הדיונים של בית המשפט העליון, כאשר אחד השופטים, דווקא לא השופטים המכונים השופטים הדתיים, רצה לצטט, להסתמך על דבריו של אחד הראשונים בסוגיה משפטית שעמדה על הפרק. אז אמר אחד משופטי בית המשפט העליון, צר לי אך לא ראיתי להטריד את עצמותיו של הראב"ד מפושקר כדי לפרש הוראה שבסדרי דין שהותקנה בשנת 1963, כן, אז זה נהגו לומר אתנו עפר לפי, ואני לא יודע אם צריך להגיד עד כדי כך, אבל זה כמובן אמירה קשה. השאלה שאני שואל את עצמי לא פעם ולא פעמיים היא השאלה למה, למה הגענו למצב הזה. אז זאת הערה ראשונה. הערה השנייה, אני כמובן לא מתיימר לא להגן על בית המשפט העליון, זה לא תפקידי ואני מבקר אותו בהרבה מאוד הזדמנויות, אבל אם ישתמע חלק מהדברים שאני אומר שיש בכך הגנה, אז אולי רק משקל קצת נגד לדברים שנאמרו כאן קודם. ואני רוצה לפתוח במשפט שבו פתח הרב מידן את דבריו, הוא אמר, אני לא בא, אני רשמתי זה לעצמי, אני לא מדבר על המציאות, אני רוצה לדבר על ההצדקות. אז אני חושב שלפני הכל צריך לדבר על המציאות. והמציאות לצערי, ואני אומר את זה מתוך היכרות קצת עם פסקי הדין של בית המשפט העליון, רחוקה מאוד מהדימוי שהוצג כאן. רוב העתירות בנושא דת ומדינה, זה מקצוע שאני מלמד אותו הרבה שנים, מדובר על מאות עתירות, רוב העתירות בנושא דת ומדינה, שבישו לתקוף ערכים דתיים בית המשפט העליון, דחה אותם. מדי שנה מוגשות כ-100 עתירות נגד בית הדין הרבני הגדול, מתוך 100 עתירות הללו, או בתי הדין האזוריים, מתוכם, ומדבר במספרים מוחלטים, יש לי את הנתונים, מי שרוצה אני מוכן לשלוח לו אותם, מתוכם כ-95% נדחות מהעתירות האלה. אז לכן קודם כל צריך לדבר על העובדות. עכשיו גם לגבי העניין הזה של ימין ושמאל, יש פה תופעה מאוד מעניינת, שתוקפים את בית המשפט העליון מימין, אני מיד אביא כמה דוגמאות, אבל מעניין שגם גופי השמאל תוקפים אותו, אומרים שבית המשפט העליון למשל בכל הנושא הביטחוני, שוב למעלה מ-95% מהעתירות שדורשות הזכויות לפלסטינים, ויש כאלה כל יום בבית המשפט העליון נדחות על הסף, ובית המשפט העליון מגן על עמדת הממשלה, והוא בית משפט ביטחוני. אגב, אותו השופט ברק שהוזכר כאן כל כך הרבה, הטענה נגדו מארגוני השמאל שהוא הביטחוניסט הגדול ביותר. אז אם שניים תוקפים אותו, כנראה שהמציאות היא לא בדיוק כפי שהיא תוארה, כי אני רק אומר את זה מכיוון שהדבר הראשון שכולנו מחויבים בו, אני חושב בראש ובראשונה, הוא לדבר על העובדות. וכמובן שאפשר לדבר על ההתנתקות, אני רוצה להזכיר, מוזכרה פה ההתנתקות או העקירה, שוב, אחד מהמורות הטראומטיים ביותר בתולדות מדינת ישראל, בוודאי, ולנו כיהודים, ולנו כיהודים אוהבי ארץ ישראל, אבל מי שהחליט על ההתנתקות, הרב מדן, לא הייתה בית המשפט העליון, מי שהחליט על זה הייתה משאלת ישראל, צריך גם לזכור את הדבר הזה, ועוד כמה דברים שתוקפים, כולל פינוי בית המריבה או גבעה או עמונה, כל ההחלטות האלה הן החלטות של משאלת ישראל, בית המשפט פשוט לא התערב בהן. אז אפשר לבוא בטענות לבית המשפט, ואני אומר, וחייבים לבוא לביקורת על בית המשפט, אבל צריך לזכור כאן כל מי מקבל את ההחלטות, אני כבר לא מדבר שחלק מאנשי שלומנו היו שותפים להחלטות האלה, לא רוצה להזכיר שמות, אבל צריך גם לזכור, אני אומר קודם כל את העובדות. אני רוצה לפתוח, נשאל כאן השאלה, האם הביקורת, יש ביקורת על בית המשפט העליון, והאם היא מוצדקת, ואני רוצה לפתוח בציטוט מדברים שאמר אותם, הרב עובדיה יוסף, שהזכיר אותה פה הרב גיסר. והוא אמר את הדברים הבאים. אלה הקוראים לעצמה בית משפט עליון, לא שווים, אני מצטט, ציטוט מהדברים שלו. בבית משפט תחתון צריך לשים אותם. הם בשבילם ברא את כל האיסורים בעולם. כל מה שישראל סובלים, רק בשביל הרשעים האלה. ריקים ופוחזים, שפחה כתירש גבירתה. מה הם יודעים? ילד שלנו בן 7-8 יודע ללמוד יותר טוב מהם תורה. אלה שמו אותם בבית משפט עליון, מי בחר בהם? מי עשה אותם שופטים? אלא שר המשפטים צר ואויב, הוא אהב אותם והוא המליץ שצריכים לבוא אצל הנשיא, והנשיא שם אותם שופטים. מה, עשו בחירות? מי אמר שהעם רוצה שופטים רשעים כאלה? כולם סוררים ומורים, אלה הם לא דת ולא דין, כולם בועלי נידות, כולם מחללי שבת, אלה יהיו השופטים שלנו, עבדים משלו בנו. עכשיו, אתם מחייכים וצוחקים, אני קורא את הדברים האלה, ובוודאי לא צוחק ואולי גם בוכה. ואני אומר את הדברים האלה בכאב, כי קודם כל, יש כאן ביטוי נוסף, קודם כל, הייתי אומר, ובכל הכבוד הראוי, נפר אני תחת כפת כפות הגלב של הרב עובדיה יוסף, לאיזה מין התנסות, כן? מי הם בכלל? אנחנו, כן, הם כולם רשעים, אני לא חושב שהשופט נועם סולברג שהיה כאן אתמול הוא רשע, ואני גם לא חושב שהשופט אהרן ברק הוא רשע, וזה התיאור שהוא זכאי לו, אפשר לחלוק עליו וצריך לחלוק עליו, אבל זאת רק אמירה אחת, אגב, שלא נרגיש טוב, אמירות כאלה נשמעות פעם אחרי פעם, רק עוד ציטוט אחד פעם מהיהדות החרדית האשכנזית, לא הספרדית, ציטוט שמתוך הביטאון הרשמי של אגודת ישראל, נהג בבגץ כפי שנהגו אבותינו באינקוויזיציה בקורדובה ובפטרבורג אצל הצאר, או כמרדכי היהודי בשושן הבירה לא נכרע ולא נשתחווה, ונימה מסוימת עלתה פה גם הדברים של הרב מדן. עכשיו הדברים האלה כפי שאמרתי, הם לא נשמעים. לא, רגע. אז הבדל גדול. אבל אני אומר, נימה כזאת קיימת גם בציבור שלנו. אני שוב לא רוצה להזכיר ביטויים, החל מביטויים כמו שכל השופטים עובדים במרץ, במרץ הכוונה למפלגה, לא למרץ, מבחינת מרץ העבודה, וביטויים שבכלל אין טעם לפנות לבית המשפט העליון, מכיוון שהוא לא שייך לנו, הוא ממילא נגדנו, נימות כאלה עולות, ומי שרוצה יקרא את עיתון בשבע, ואפילו במקור ראשון, אפשר למצוא דוגמאות כאלה למכביר, אני לא אומר את זה, קודם כל כתיאור מציאות, כפי שאמרתי, קודם כל שנדע את העובדות. יש יחס של ניכור, יש איבה, יש מסתמה, ואני שוב שואל את עצמי, האם הדבר הזה הוא מוצדק, ואם הוא מוצדק, למה קרה מה שקרה. עכשיו, אני כמובן לא אוכל להרחיב, אבל אני רוצה לבוא ולומר ראשית, אנחנו עושים עוול לעצמנו קודם כל, בזה שאנחנו לוקחים את כל בית המשפט כמקשה אחת, יש הרבה מאוד שופטים, אמרתי, אין אדם שלא אי אפשר לבקר אותו, את כל השופטים צריך לבקר, ואני רוצה גם אגב פה להזהיר מפני דבר שככה עלה גם מהדברים פה, שזמן אחרון הדברים משתנים, שאם יש כמה שופטים עם כיפות סרוגות, שצמחו גם חלק בבית המדרש הנכבד והגדול הזה, אז המצב יהיה יותר טוב, אני חושש ראשית שאנחנו עושים להם עוול, מי שידבר עם השופט סולברג, כשחיבקו אותו, החיבוק הזה לפעמים הוא חיבוק דוב, הוא רק יזיק לו, רק מתייג אותו במקום מסוים, שאחר כך הוא צריך להתגונן על כל דבר שהוא עושה, אבל אני אומר, המציאות מלמדת ותלמד, ולצערי אני אומר את זה, שגם השופטים הללו מעניין, כאשר הם באים לבית המשפט העליון, פתאום הם מיישרים קו, כלומר הם לא כולם מתיישרים לפי מה שאנחנו חושבים שהם צריכים לעשות. אז האם שם הם חוזרים בשאלה, או שאולי אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו ולראות אולי מה שאנחנו חושבים בעצם לא כל כך מתאים למציאות. אני אומר את הדבר הזה כי אני אומר שוב, השאלה היא למה קורה הדבר הזה, צריך לזכור מדינת ישראל היא מדינה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית. ודמוקרטיה, אנחנו יודעים, מכירים את כל הבעייתיות, זה עלה כאן גם בכנסים בשנים קודמות, בכנסים האלה בימי החנוכה, היא דבר שלא תמיד קל ליישב אותו עם ערכי תורה ומצוות, יש לכך הרבה מאוד השלכות, ובית המשפט צריך לזכור, הוא בראש ובראשונה שופט לפי החוק. והוא יכול לחשוב הרבה מאוד דברים, אבל התפקיד שלו, והוא יחטא לתפקיד שלו, אם הוא לא ישפוט לפי החוק. כמובן שכאשר מדובר בערכים אפשר להגיע להרבה מאוד מקומות, ופה אני שותף מלא לביקורת, פרט רק לדבר אחד, בית המשפט הגבוה לצדק מכונה כך אמנם, אבל איש מהשופטים, ואני אומר את זה מתוך היכרות עם חלק מהם וגם מתוך כתיבה של כולם, איש מהשופטים לא מתיימר לקבוע שהוא קובע צדק. יש לו ערכים משלו שהוא מנסה להטמיע אותם, זה אולי תפקידו. הם לא מדברים על צדק, כי יש ספרות שלמה בעולם המשפט, מהו הצדק בבית המשפט על צדק, מה זה בכלל צדק, ולמה התכוון המשורר המחוקק שהוא דיבר על צדק. אז צריך להבין, קודם כל בית המשפט לא מתיימר לעשות צדק, בית המשפט מתיימר לעשות משפט. אם הוא מתיימר אגב, אז זה כישלון מוחלט, ולא משנה מה שהוא יפסוק. מכיוון שאין לבית המשפט תמיד את הכלים לעשות צדק במשמעות הפילוסופית, ופה אכן נשאלה השאלה, ובצדק, כן, מה מותרו של השופט היושב על מדין בבית המשפט העליון, על פני רב, או על פני רופא, או על פני איש אתיקה. כמובן שהתשובה היא שאין לו שום מותר, אולי יש לו מסכת ערכים, אבל באותה מידה יכולה להיות מסכת ערכים שונה למישהו אחר. אני רוצה לסגור את המעגל ולומר, כפי שאמרתי, א', מבחינת המציאות, אסור לדבר בהכללות, אנחנו נחטא לעצמנו אם נדבר בהכללות. בית המשפט העליון מורכב מהרבה אנשים, כל אחד בא עם מטען מסוים, אבל השאלה שכפי שאמרתי יותר מטרידה אותי ובה אני רוצה לסיים היא שאלת הלמה. למה הניכור הזה? אז זה שהציבור החרדי, כפי שראינו, הבאתי פה 2-3 דוגמאות ואפשר להביא דוגמאות למכביר, תוקף את בית המשפט, זה לא דבר מפתיע, מכיוון שהוא תוקף גם את הכנסת, כנסת המינים, תוקף את מוסדות המדינה. השאלה אם אנחנו, וזהו אחד מהאתגרים, אני חושב, החשובים ביותר, שעומדים בפני ציבור שרוצה לשלב ציונות ודת, דמוקרטיה ותורה, השאלה היא למה נוצר הניכור הזה. הניכור הזה נוצר בין השאר בגלל ביטויים שנשמעים, בגלל הדבר הזה, בגלל שהביקורת, כפי שאמרתי מקודם, היא לא תמיד ביקורת עניינית. הרבה פעמים היא ביקורת שמונעת, אני שוב לא בא לבקר חס וחלילה, לא ממקום שיפוטי, אבל כעובדה, הביקורת לא נסמכת על עובדות, אלא ביקורת על משהו שמישהו אמר פעם משהו, ותוקפים ישר את בית המשפט. זאת בוודאי לא דרך שמוסיפה אהבה. השאלה מה עושים, כמובן שזאת שאלה הרבה יותר גדולה, בין השאר, באמצעות באמת מינוי, ואני רוצה להזכיר שבוודאי מינו שופטים, השופטים הם מיעוט, אז אם ימנו עוד אולי שופטים כמו השופט סולברג והשופט הנדל, אז יכול להיות שרוח בית המשפט תשתנה, ואני בטוח שהיא תשתנה, אבל זה שוב, זאת ההתחלה, זה לא הסוף, אלא ליצור פחות ניכור, בין השאר גם לבוא בדיאלוג עם המערכת הזאת, אנחנו יכולים לאהוב אותה ויכולים לא לאהוב אותה. יש מציאות במדינת ישראל שאגב בעיניי טרגדיה גדולה, המשפטיזציה במדינת ישראל אכלה כל חלקה טובה, כל שאלה רצים לבית המשפט, זה יכול להיות בית המשפט העליון, בתי משפט אחרים, ואגב, אפרופו, סיימתי עכשיו מחקר גדול, שמי שרץ בשנים האחרונות הרבה לבית המשפט, זה גם הציבור החרדי, אותו ציבור ששמענו אותו, מי שזוכר את השחצור בשיבת פונביז', כבר 5 שנים נמצא בבית המשפט העליון, כן, אחרי שהוא עבר כל מיני דין תורה, ועד כך דנו יומיים שלמים כאן, אז צריך לזכור שגם הם רצים בבית המשפט העליון, היה סכסוך בחינוך העצמאי, רצו לבית המשפט שיפתור את הסכסוך הזה. בקיצור, הדבר הזה יכול לעשות בצורה של דיאלוג, בצורה של ניסיון להטמיע ערכים יהודיים בבית המשפט. זאת מסיבה לא פשוטה, אם יהיה לי אחר כך זמן, אז אני כמובן אשלים דברים. השאלה איך עושים את זה, שאלה קשה של עצמי.
כחלק כמעט ישיר מסוף הדברים שאמר דוקטור אביעד הכהן, במסגרת השאלה מה עושים ואיך עושים, אין ספק שהרצון שלנו לראות אנשים בית המשפט העליון שיותר מזוהים עם דרכנו עוברת דרך עידוד אנשים ללכת באמת להיות שופטים במדינת ישראל. והשאלה שאני רוצה להציב כאן כרגע היא האם באמת אנחנו מעודדים, אנחנו כישיבה את תלמידינו, אבל אנחנו בהקשר הרחב והציבור הדתי, האם אנחנו מעודדים אנשים ללכת להשתלב במערכת בתי המשפט בישראל, לעודד אנשים לשאוף להיות שופטים? יש לנו לא מעט בוגרים ישיבה שמשמשים בתפקידים של שופטים, אבל האם אפשר לומר שבזה מגשימים כיוון שהישיבה התוותה להם? רק הבוקר אמר הרב אריאל ככה כדבר פשוט, שכל ענייני המשפט שקשורים לענייני אמנות הם ערכאות, האם אנחנו יכולים לומר לאדם, לך תהיה שופט בערכאות, ואם אנחנו לא חושבים כך, האם יש לנו באמת את האומץ לומר דבר כזה? בקצרה, האם אנחנו מוציאים, ראוי שנוציא קריאה לתלמידינו ובמובן הרחב בציונות הדתית, לכו לימדו משפטים ונסו להשתלב כשופטים במערכת בתי המשפט בישראל?
אני לא יכול לדבר בשם אנחנו, אבל אני יכול לדבר בשמי. התשובה היא חד משמעית, כן. היום היה שיעור, לא זכיתי להשתתף בו, על שאלת הסמיכה, ועל המחלוקת הידועה בין הרמב״ם לבין רוב הפוסקים, בשאלה האם אנחנו צריכים לחכות לאליהו ולמלך המשיח, שיבואו ויסמיכו את הסמיכה הבאה, או כמו שאומר הרמב״ם, אם יתאספו כל חכמי ישראל ויחליטו, אז הם יכולים לסמוך משהו. שמעתי פעם משפט מערבי אל בינון, שהוא אמר, במציאות שלנו לא ברור מה הדבר יותר מציאותי, מה הדבר יותר קרוב, כן? שיבוא אליהו מלך המשיח, או שכל חכמי ישראל יסכימו לחכם אחד. ועל הדברים האלה דיבר גם הרב בס, אתמול, ובשעה שעולם התורה, במידה רבה, מתחמק בדברים רבים מפסיקה מתאימה לכלל העם, החלל הזה מתמלא, והחלל הזה חייב להתמלא. הזכיר אביעד מקודם, שראשי ישיבת פונוביץ' מכריעים את השאלות שביניהם, הגיס וגיסו, אחד גיס אביד, אך גיסה. הם מכריעים את השאלות ביניהם, נדמה לי זה יום על 11 מיליון שקלים, בבית משפט אזרחי. שופטת, שופטת, בלי כיסוי ראש. הכריע לפני זמן קצר. בין עיתון יתד נאמן מול הפלס, ישבו שם אנשים עם זקנים עד הרצפה והתדיינו בפני שופטת חילונית על העניין הזה. אני רוצה לומר שאני קראתי משהו שהיה פסק דין ביניים, נדמה לי, שהיה
אחרי שהרימו יד של חברו, אחרי שהרימו יד, אז איסור הרכאות הוא קל.
אני לא הכרתי את הסיפור שלו, בסדר. בסדר, לא מכיר כל זה. אבל אני רק רוצה לומר שאת פסק, נדמה לי זה פסק ביניים שהיה בישיבת פונוביץ', אני שמעתי את דברי הצדדים, ושמעתי את דברי השופט החילוני שם, ואת הדברים שהוא אומר, אני אומר לכם מכתב, אני אומר לכם פסיקה שלמה של שופט חילוני, שאפשר היה ללמוד אותה בסדר מוסר. על כבוד התורה, ועל החשיבות של כבוד התורה, ועל החשיבות של כבוד שמיים, וכמה הוא התחנן לפניהם, כן, שיעשו את כל הדברים האלה כמו שצריך, כתב פסק שופט חילוני שאפשר היה ללמוד אותו, שאפשר היה ללמד אותו בסדר מוסר. ואני כמובן משבח את דיני הממונות במקומות שונים, וזו עבודה יפה וראויה, אבל עד שהמערכת הזאת תוכל להחליף את דיני בתי המשפט שמלאים חסרונות כרימון, עד אז יעבור זמן רב, ואם אנחנו הולכים לבתי משפט כאלה, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. אני זוכר אצלי בבית פעם, מרצפות רחובות, הזמנתי רצפה, רציתי לרצף את הדירה הקודמת שלי עוד, שלחו לי רצפה פגומה. זה היה נורא, אי אפשר היה להמשיך את הבית, אי אפשר היה לעשות שום דבר, פניתי אליהם. שום דבר, היה לי פשוט, לא פונים לבית משפט, את מרצפות הרחובות, תפעתי לדין תורה בבית הדין ברחובות. טוב, קצת אני אספר רק במילה אחת, מה קרה, הם קיבלו הזמנה מבית הדין ברחובות, הם כל כך פחדו, מה זה, רבנים שולחים, עוד מעט יהיה חרם, כללם, יד שולחו אליי אנשים כדי לתקן את הכל. לא הגענו בסוף למשפט, לא לסמוך, תקנו את זה לא כמו שצריך. אבל השאלה המרכזית, אני אומר, היא לא כל כך בטיב מערכת המשפט. אני אומר, שאלות של דין מוטה ושל שכל ישר ושל תקנות הקהילות בנושא עדים, דברים שהזכיר הרב ברוך אתמול והזכירו אחרים, שם נמצאות בהבדלים האלה בין המערכות, לעניות דעתי נמצאות הבעיות השניות. הבעיה הראשונית היא בטיב השופטים. הרבה פעמים בגאוותם, הרבה פעמים בחוסר סובלנותם, אני לא מבדיל כאן בין שומרי מצוות ללא שומרי מצוות, אבל הדבר הזה קיים שם בכל מקום. נחזור לדברים שדיברו עליהם אתמול, ואני רוצה לחזור לזה במילה אחת. דובר על שאלת דין המוציא בחברו עליו הראיה. אם הייתה קצת ויכוח בין הרב בס לרב ברוך בדברים האלה. הרב בס קצת הפריז לטעמי כשאמר שלא מוציאים בלי 100% ראיה, אנחנו לא דורשים ודאות של 100%. למדנו את חזקת אין אדם פורע תוך זמנו, הוודאות שלה היא לא 100% ומוצאים על פי הממון בחזקת חיוב. את ברסיסים הזכרנו מקודם, מחלוקת, ובכל אופן הלכה שם שמוציאים על סמך איזשהו אין ספק מוציאים מדי ודאי. אבל זה נכון שלא הולכים אצלנו ב-51%, וקודם כל בגלל שאצל יהודים שומרי מצוות יש קודם כל אמורה להיות יראת פסק. יש לנו גם דין של יהיה מונחת שיבוא אליהו, זה לא קיים במערכת המשפט. יש לנו דיני פשרה שאם לא מציעים את זה מראש, זה דבר שלא קיים. יש גם אצלנו שודת דייני, זה קיים בשוליים שבשוליים, דבר שבבית המשפט קיים על כל צעד בשל, שודת דייני. התרשמתי מהאיש ההוא, והתרשמתי מאמינותו, והתרשמתי מהתנהגותו, ויש לי בנושא הזה ציטוטים אין ספור, הכל הולך שם על שוט הדייני, הוא הותיר רושם טוב, וכל מיני דברים כאלה, אין יראת פשק, לא עומד מעל השופטים מישהו, וזאת הבעיה המרכזית, הבעיה המרכזית היא בגברה, והבעיה המשנית היא בחפצה. ולכן אני חושב, שזה יכול לעשות בבית משפט, שופט ירא שמיים כשיושב שם יכול לעשות ניסים ונפלאות. ראיות אפשר להביא בלי סוף. שופט צביטל שישב בבית המשפט העליון ושכולנו מתכבדים כאן לארח אותו בכל יום כיפורים, היה מתענה כל יום לפני שהיה פוסק דין של מישהו, היה מתענה כל היום. זה אדם כזה שאני יכול לסמוך על דבריו. בזמנו היו בינינו כמעט חילופי צעקות, כשאני דרש ממנו להמשיך לבוא לישיבה, אמרתי לו, ראויה ישיבת הר עציון, שבבית הדין שמתיר בה את הנדרים, שם בכל נדרה יהיה גם שופט עליון. טוב, הוא לא רצה לקבל את המילים שופט עליון, שם שלושה אנשים, שם שניים מספרי תורה, והחזן הם בגדר בית דין. ואפשר להעביר ראיות, אם הזכרנו את נועם סולברג, הוא נחשב כמומחה בבית המשפט העליון, וגם במחוזי, נחשב לדיני לשון הרע. אני קורא את הפסקים שלו. אני קורא את הפסקים שלו, אני מבקח איתו עליהם, ואני דן איתו עליהם, ואגב, פסקים יוצאים מן הכלל. כל דבר שלו, זה יכול להיות שיעור בחפץ חיים, הוא מכיר את הדבר הזה, והוא פוסק על פיו ועל כל צעד ושעד. הוא אדם שיכול היה לקיים מצוות לא תגורו, שאני לא יודע כמה שופטים קיימו את זה, שהוא עשה את זה במשפט שהיה לו נגד אילן הדיין ונגד תקשורת, כשאז עמדה בספק המעמדות שלו לבית המשפט העליון, ועיתון הארץ לחם בו, והוא קיים מצוות לא תגור מפני איש עד תומה. זוהי דוגמה. כשאני ביוזמה הקטנה שלי, ואני ביקשת ממנו לבוא את זה, רציתי להראות כאן לתלמידים לאיכן ניתן להגיע. כל שופט משכיל, וזה דבר שהוא אמר אתמו, כל שופט משכיל מצטט איזה פסק תקדימי של שופט אמריקאי מסוף המאה ה-19, או של איזה פילוסוף ערבי ממאה ביניים, אז הוא במקום זה מצטט חפץ חיים, ומצטט את מורנו הרב ליכטנשטיין, ויש שופטים שיודעים לצטט חתם סופר, ושיודעים לצטט את אלה, הוא מותר לצטט, הוא מותר להסתמך על התקדימים האלה, על קוצאות ושאל, ושופטים יכולים לעשות את זה. ושופטים מבית המדרש עושים את זה על ימין ועל שמאל, ומגניפים את התורה בדלת האחורית. אז זה לא לגמרי, וזה לא כמו שצריך להיות, אבל זה ודאי הרבה מאוד. ואפשר לספר, אני יכול לספר לכם על אליקים רובינשטיין ועל דברים שהוא עושה. ושוב, אני לא בא, אינני רוצה, אני לא מבקש ששופטים יפסקו לטובת הציבור הדתי. חיבוק הדוף שדיבר עליו מקודם אביעד, אני מכיר את הבעיה. אני לא רוצה שיפסקו לטובתנו, אני לא רוצה שיתחשבו יותר בציבור שלנו. אני בהחלט רוצה שיתיישרו על כף מאזניים אובייקטיבי ולא יותר. אבל אני רוצה שתהיה בה אמירת פסק. אני רוצה שאני אהיה בטוח שכל שופט בבית המשפט העליון יושב על הפסקים שלו עד 2 בלילה, כמו שישב נועם סולברג. שבקושי ישן, בגלל שהוא יושב ויושב ויושב ותורח על הפסקים שלו, ויש לו בעין יראת פסק. אם אנשים שלנו שיבואו עם יראת שמיים ויבואו עם אהבת תורה יעשו את זה, אני משוכנע שהדבר הזה יהיה הרבה יותר טוב. אני יכול לספר לכם דברים, חוטתי גרה ליד אליקים רובינשטיין. בבוקר רואים איזה בן אדם שמתכופף בכביש ומרים בדלי סיגרות או מירות בכביש, מי זה? זה כבוד השופט אליקים רובינשטיין. אתמול סופרה עליו דוגמה. אפשר לספר סיפורים גם על ניל הנדל וטוב, ואני אומר, לכו לשם. משאר המקומות מגיעים לשם אנשים שמחפשים פרנסה. מאצלנו יגיעו אנשים שמבקשים תיקון עולם. זאת תהיה השאלה הראשונה שאנחנו נשאל. כל אחד כאן נשאל ליום הדין. מה עשינו כדי לתקן את העולם וכדי לקרב את העולם וכדי לקרב את עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא? אני מאמין שדרך שם ניתן לעשות את זה. אפשר לתקן את העולם. כל השאלות האחרות יהיו בשורה שנייה. השאלה הזאת אתם תשאלו כשאלה ראשונה. אחד המקומות שאתם צריכים ללכת לשם. לשם.
אני רק רוצה לקרוא תשובה. אנו נמשיך לשרת את לקוחותינו במיומנות ובנאמנות ברצפות רחוב.
טוב, אולי אין בינינו הרבה מחלוקת, אבל יש הרבה נואנסים, קודם כל. אז כדי להסכים, אני גם סבור שראוי להשתלב, ומי שכישורה ויכולותיו הם כאלה שיכולות לקדם אותו בעולם המשפט והשיפוט, ראוי להשתלב שם. אבל זה גם מסוכן, זאת אומרת, זה מסוכן מכיוון שכל מי שמכיר את עולם המשפט יודע שזה תורה גדולה והיא תורה יפהפייה ויש המון פילוסופיה והמון ערכים והמון חוכמה וגם הרבה יראת פסק ולפעמים זה מושך את הלב יותר ממסכת שבת או מסכת סנהדרין. לכן אני קודם כל מציע לכם, לכו לעולם התורה ותהיו דיינים ותהיו פוסקים ותהיו רבנים ותהיו רמים ותהיו מחנכים. אז קודם כל תהיו בתורה, ומי שחשקה נפשו מאוד להימשך ונמשך לעולם המשפט מיראת שמיים ותיקון עולם, אשרה וטוב לו, ברוך יהיה. אז זה בסדר, אבל לא אני לא רוצה לצחוק, אבל אתם יודעים מה, תלכו גם לגלי צהל. למה אני אומר את זה? כי גם זה חשוב, נכון? עולם התקשורת, אתם יודעים כמה שהוא משפיע בישראל. אני אומר את זה לא כדי לזלזל בזה, אלא כדי לומר, כל אחד צריך לתקן את מדינת ישראל ולסייע לעם ישראל במקום שבו הוא מסוגל לעשות את זה הכי טוב. אנחנו הרי אנשי שליחות. בעניין הזה כולנו חבדניקים, אנחנו שלוחים. באמת. אדם יודע שהוא שליח של עם ישראל, של כנסת ישראל לדורותיה, גם שליח של הקדוש ברוך הוא, לתקן את מדינת ישראל ואת כלל ישראל הכי טוב שהוא יכול. העולם צריך בסם והעולם צריך בורסקי. אי אפשר בלי בורסקי, אי אפשר בלי בסם. עכשיו כל אחד יגיד איפה זה הבסם ואיפה זה הבורסקי, אבל שבסם זה בבית המדרש זה בטוח, נכון? האם בית המשפט העליון הוא בורסקי? לא, יש שם אנשים מעולים. בעניין הזה אני רוצה לחלוק על הרב מידן, לא על תיאור מידותיהם התרומיות של השופטים שהוא הזכיר בבית המשפט העליון. אבל אני חוזר לשיטה שאמרתי קודם. אני חושב שצריך לכבד את אשר גרוניס, כמו שמכבדים את נועם סולברג. מפני שהם נתמנו על הציבור, הם פרנסי ציבור. לא בגלל שהוא יותר תלמיד חכם או פחות תלמיד חכם. זה כבר דיני תלמיד חכם. האם צריך לקום לפניו בבית המדרש? בפני גרוניס כנראה שלא, בפני רובינשטיין כנראה שכן. זה כבר שאלה של מי הוא האיש. שמעתי באיזה כנס דיינים פעם, בהתרגשות רבה, את הדיין אברהם שרמן, גדול התוקפים של מערכת המשפט הישראלית כמעט, כולל מערכת המשפט שלנו, ואת רבנינו שלנו, ואת הציונות הדתית. איזה נפלאות, ניסים ונפלאות הוא סיפר על השופט, זכרונו לברכה, היה שופט חשוב בדיני משפחה, השופט שרשבסקי. והוא סיפר שהוא היה מתפלל אחרי השופט שרשבסקי בחברון. איזה תפילה! היה צריך ללמוד אצלו, לעמוד אצלו ולראות אצלו מהי תפילה בדביקות. והפליג בנפלאותיו של השופט שרשבסקי. אבל דעתו על בית המשפט לא השתנתה כהוא זה, בגלל זה. אז אנחנו לא יכולים לדון את בית המשפט לפי מספר אנשים צדיקים שיש בו. מערכת המשפט, כמו שאמרתי קודם, היא כמו הרשות המחוקקת, אתה מכבד אותה על תפקידה כזרוע שלטונית בישראל. האם מותר לבני תורה ולדיינים ורבנים לכבד מערכת שלטונית בישראל, גם אם היא שופטת על פי משפט זר? פה אני אומר, ואני שוב חולק עליך הרב מידן, סליחה, זה בעיה בחפצה, לא בעיה בגברה. החפצה זה המשפט הזר. גברה? יש בין הדתיים מצוינים ויש בין החילוניים מצוינים. יש בין אלה מלאי מוסר ויראת שמיים ויש בין אלה גם כן אנשי מוסר ואפילו יראת שמיים. גם אם אין להם כיפה על הראש. ואנשים עדינים, מלאי מידות טובות. זה לא השאלה. שאלה היא האם זאת מערכת לגיטימית ואפילו חשובה במדינה וחשובה לבית המדרש. כן. כי היא מן המערכות היסודיות המחזיקות את מדינת ישראל, יש לכבד אותן. ויש לחלוק עליהן במקום שצריך לחלוק. מקור סמכות של חוקי מדינת ישראל, אני רק אמנה בקציר עומר ממשי. מקור סמכות ראשון, משפט המלך. נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים לידי האומה בכללה, ובייחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו לעניין כמה משפטי מלוכה, ובייחוד למה שנוגע להנהגת הכלל, כל מה שמנהיג את האומה דנו במשפטי המלוכה, שהם כלל צורכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם. את מי קראתי? את הראי"ה קוק, נכון? את מרן הרב קוק. אז יש גם להם דין של כמו הממשלה, אז שוב, מערכת שלטונית, זרוע מבצעת, זרוע מחוקקת, זרוע שופטת, זה חלק ממערכת שלטונית. יש להם גם דיני מלוכה, אכן. לכן הם יכולים לפסוק בהתנתקות. האם זה חוקי או לא חוקי? לא בשאלה מה צודק, מה לא צודק, מה זכותנו על ארץ ישראל. ואני רוצה פה לומר, וזה אמר גם אביעד קודם, דוקטור אביעד, באופן מאוד ברור. אנחנו יושבים פה. גם פה זה דוגמה לצורך העניין. אלון שבות, גוש עציון, אני יושב באופרה, יהודה ושומרון. היו מאז מלחמת ששת הימים, היו ראשי ממשלה שמאוד אהבנו, היו ראשי ממשלה שמאוד לא אהבנו. האם מישהו מהם שינה את המצב המשפטי של יהודה ושומרון לכיוון ריבונותנו על ארץ ישראל? לא. לחלוטין לא. לא בגין ולא שרון, ולא שמיר ולא רבין, ולא אולמרט ומי שאתם רוצים. לא שינה כלום. למה? כי זו החלטה מדינית. עכשיו, מה אנחנו רוצים? שבית המשפט. אז נכון, אנחנו מתווכחים. למה אתם צועקים פה שופטים ואתם לא צועקים פה? איזה צביעות. ושוב, כמו שאמר דוקטור אביעד, אני יכול למנות הרבה פסקים שהם לא מתערבים והם כן אומרים והם לא אומרים. זה לא. האישו זה לא הנושא. זאת רשות שלטונית. היא מתנהגת במידה רבה מאוד על פי רצון הממשלה. מעטים המקרים שהשופטים מתנגדים לממשלה, ואם הם מרשים לעצמם פה ושם ביקורת, זה לא בדברים של מהפכות, כי בית המשפט פוחד לעשות מהפכות. המהפכה החוקתית היא אכן מהפכה, אבל מי שיצר את התשתית זה הרבה פוליטיקאים במודע, שהעבירו את חוקי היסוד, והעניקו באופן שאפשר לבית המשפט ליצור את המהפכה החוקתית. כל אלה דיונים מעניינים, אבל הם פוליטיקה. הם דיונים פוליטיים. והשאלה, היחס הפוליטי לרשות כזאת ורשות אחרת. אמרתי משפט המלך. אחר כך כמובן יש לנו דינה דמלכותא דינה בתור כלל גדול. אחר כך יש לנו תקנות הקהל, הרי חוקי הכנסת ובתי המשפט זה תקנות הקהל. אחר כך יש לנו הסכמות הציבור. ואחר כך יש לנו את מנהג המדינה. מי לא מסכים שצריך לקבוע פסקים והלכות על פי מנהג המדינה? הרב אליושיב פוסק בפסקי דין רבניים שקניית דירה זה מספיק לרשום בטאבו ולא צריך לעשות קניין. אתם לומדים בבבא בתרא איך עושים קניין במקרקעין. אז הוא אומר לא צריך קניין. אם עשיתי רישום בטאבו זה יצר. למה? זה מנהג המדינה. כי זה גם חוק שנועד לתקנת הציבור. אז כל מה שעושים לתקנת הציבור סמכותה מלאה. ואמרתי כל זה רק קציר ההתחלה של הדיון המשפטי על מעמדם ההלכתי. אבל כיוון שאנחנו חושבים שכל מה שנוגע לתיקון מדינת ישראל הוא מצווה חשובה, לכו לצבא, לכו לתקשורת, לכו לבתי המשפט, ובעיקר לכו לבתי המדרש, מי שרק יכול, ותתקנו עולם במלכות שדי.
השאלה שנשאלנו כאן, האם ראוי לעודד את תלמידי הישיבה ללכת להיות שופטים, ללכת לבתי המשפט, היא שאלה מורכבת, ואני רוצה לומר שזאת שאלה שכמובן צריך לדון בה בכמה הקשרים. ראשית, הנושא ההלכתי, אני רוצה לומר בהקשר הזה, אני משער שביומיים האחרונים דנו בחכבות ואחר אריאל היום, הנושא הזה קודם כל הוא נושא לא פשוט. אני אומר עם יד על הלב, כמי שעוסק בתחום הזה, גם בעריכת דין אגב, זה לא קשור דווקא במלאכת השפיטה, יש לגביו עמדה די מוצקה של רוב פוסקי ההלכה, שיש לבתי המשפט במדינת ישראל דין ערכאות של הקום, ולכן ממילא גם ההופעה בפניהם, בוודאי הגישה אליהם, וגם הישיבה כחלק מהם, אם מדברים על מרים יד בתורת משה, השאלה הזאת היא שאלה לא פשוטה, ואני אומר את זה באנדרסטייטמנט, בלשון עמתה. יחד עם זאת, אני אומר, כמו בכל סוגיה הלכתית, יש גם דעות חולקות, ובעניין הזה, ראשית, כל אחד צריך לעשות הכרעה, קודם כל ברמה העקרונית, אמרתי ברמה הלכתית, כאנשי הלכה, כאנשי שומרי תורה מצוות, צריך לעשות הכרעה הזאת, הוזכר כאן השופט טל, מי שיקרא את הזיכרונות של השופט טל, הוא פרסם לפני כשנתיים את ספר הזיכרונות שלו, הוא מתאר את חיבוטי הנפש שהיו לו, כאשר רצו למנות אותו לבית המשפט המחוזי, כאיש שהתורה והמצוות הן נר לרגליו, גם לאחר מכן מנעו ממנו לקבל עליות בבית הכנסת שלו בבית וגן, שילם על זה מחי יקר, ובכל זאת הוא הלך, אבל אני רק אומר קודם כל שנדע ששאלה הזו היא לא פשוטה, זה מישור אחד. המישור השני כמובן הוא המישור החינוכי, וכאן התשובה שלי אולי בשונה מהדעות שישמעו כאן, אני לא בטוח שהם התכוונו לזה, אבל לפחות התשובה שלי היא בלב מוחלט. אני חושב שהישיבה בעיניי לא צריכה לחנך אנשים לא להיות שופטים ולא להיות רופאים, התפקיד של הישיבה הוא לגדל תלמידי חכמים, זה התפקיד של הישיבה. זה לא אומר שאחר כך הם לא יוכלו לעשות כל מיני דברים, אבל מי שכבר בשנה א' או בשנה ג', במקום לדבר על תוספות ריא לבן והשיטה מקובצת, דברים ייגש, יתחיל לקרוא פסקי דין או לשמוע מה שזה, יש לזה זמן, זה בוודאי לא בישיבה, בישיבה בעיניי לפחות, עדיף כמובן לשבת וללמוד כמה שיותר, בין אם מדובר בגמרא ובש"ס ובפוסקים, ובין אם מדובר בספרי מוסר, זה התפקיד של הישיבה, ולכן אני אומר, כשמציגים את השאלה בדרך שבו יוצגה, בעיניי התפקיד של הישיבה הוא לא להגיד לאנשים ללכת להיות שופטים, ללכת להיות משהו אחר. כאן אני מגיע לדרגה השלישית, ואני משער שלכך התכוונו שני קודמיי, ראש הישיבה והרב גיסר, וזאת השאלה הציבורית הערכית, האם ראוי, האם צריך, האם ראוי שלטווח ארוך אנחנו נעודד אנשים להשתלב במערכת המשפט או בכלל במערכת המשפט, לאו דווקא בבית המשפט כפרקליטים בשירות המדינה במקומות אחרים. וכאן אני רוצה להזכיר סיפור שאולי מוכר לרובכם, אבל סיפור שתמיד טוב לחזור עליו, סיפור נחמד. כאשר בשנים הראשונות של מדינת ישראל, כאשר דיברו על מה ששמענו כאן, על חידוש משפט התורה, הרב מיימון, שהיה הנציג של המזרחי במדינה, קראו לה הרב פישמן, רצה לחדש את הסנהדרין, והוא בא לבן גוריון ואמר לו, אני רוצה לחדש את הסנהדרין, הוא גם חיבר ספר על הדבר הזה שנמצא כאן בספרייה, ובן גוריון, שהיה איש פיקח, שאל אותו הרב מיימון, תראה, אני באמת אשמח, הרעיון הזה רעיון מצוין, אבל יש בעיה, כי כשיתרו בא למשה, אמר לו, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת ושונא בצע. אז הוא אומר לו, אנשי חיל, שופט, שתמצא מועמד, שאוכל לשרת בית המשפט, שיהיה איש חיל, או שחיל לפי פירוש אחד, זה שיש לו הרבה כסף, אז אי אפשר לשחד אותו, או אפרופו מה שהרב מדן אמר, אגב, לא כל השופטים הולכים, הלא דתיים הולכים בית המשפט בשביל פרנסה, הרבה הם עושים את זה בשביל ערכים, זאת בין היה הסיכון הגדול, אלה שהולכים בשביל פרנסה, אני לא פוחד מהם, אלה שהולכים בשביל ערכים, מהם אני פוחד. אבל הוא אמר לו, איפה תמצא אנשים אנשי חיל? אבל אם נחפש הרבה, עוד נוכל למצוא כמה. אנשי אמת, איפה אפשר היום למצוא אנשי אמת? מי יכול להגיד על עצמו שהוא איש אמת, דבר שהוא באמת קשה לומר אותו? אמר בן גוריון, אבל בכל זאת אני מבין שאם אנחנו נחפש הרבה, נמצא שניים, שלושה, חמישה אנשי אמת. יראי אלוקים, שוב, מי יכול להעיד על עצמו שהוא יראי אלוקים, שהוא יכול לחיין, כן, בבית הסנהדרין? שוב, אם נחפש הרבה, אז בסוף אולי הוא נמצא כמו שאל אותו, אבל הרב מיימון, איפה אפשר למצוא שונא בצע? אז הרב מיימון, שגם היה איש פיקח, חשב וגם אמר, בשביל כסף אפשר למצוא גם שונא בצע. הדבר הזה, למה אני אומר את הדבר הזה? כי כאשר קוראים את התכונות של הסנהדרין ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, את התכונות שמה צריך להיות שופט, אז יש היום הזה נטייה, כן, ששופט צריך להיות בעל ערכים, צריך להיות יודע משפט. בעיניי הדבר החשוב ביותר שהשופט קודם כל יהיה בן אדם. ולכן, ופה אני חוזר לשאלה שנשאלנו, האם זה ראוי, האם זה טוב לחנך. קודם כל, אני רוצה לשוב ולומר, לא מדובר פה בהכללות, השאלה מי הוא האדם. יש שופטים בבית המשפט, והזכירו כאן גם את השופטים שמכהנים היום בבית המשפט העליון, כמו השופטים הנדל ורובינשטיין וסולברג, שמקדשים שם שמיים, אני יכול לומר את זה. השופט טל, כשהיה שופט והיה צריך לגזור את דינו של מישהו, השופט טל שבנו למד כאן בישיבה ונפל, השם יקום דמו, במלחמת יום הכיפורים, הוא התפלל איתנו מדי שנה ביום הכיפורים. השופט טל, בכל יום שהוא היה צריך לגזור עונשו של נאשם, תשמעו אותו, ולפעמים הדיון היה מתחיל ב-10 וב-11, לא היה אוכל. הוא היה צם עד שהוא היה גוזר את עונשו שלנו, ושם הוא היה בא ואומר, אני לא יכול לגזור עונש של מישהו, כדי שזה כמובן גם שורשים אולי גם בהלכה. הוא אומר, איך אני יכול לאכול שנצטרך עכשיו לדון בדיני נפשות? עכשיו, הוא עשה את זה כמובן, מי שמכיר אותו בצניעות, והוא לא פרסם את זה, אבל כל מי שהכיר והכיר את השופט טל ומכיר את השופט טל, יודע שבכל רגע שהוא היה בבית המשפט הוא קידש שם שמיים, אותו דבר שלושת השופטים האחרים שהזכרתי כאן היום. אבל זה העניין כמובן של השאלה מי אתה כאשר אנשים רואים, ופה אני רוצה שלא תהיה לנו טעות. דיברנו מקודם על ההשפעה עצומה שיש לבית המשפט בחברה הישראלית. אפשר לומר שזה דבר שלילי ביותר, אמרתי, זה דבר שיש לו גם הרבה מאוד השלכות שליליות. אבל זאת מציאות, כרגע אנחנו חיים במציאות שבה לבית המשפט יש עמדה חשובה ביותר בציבוריות הישראלית. ראשית, צריך לזכור שנפגשים מדי יום עם עשרות, לפעמים במשך שנה עם מאות ואלפי אנשים, אז המגע הבלתי אמצעי הזה הוא חשוב כשלעצמו. המגע עם עמיתיהם השופטים, וכאשר יש לך אדם שמקדש שם שמיים ואומרים עליו פלוני שלמד תורה ראו כמה מתוקנים מעשיו, אז הדבר הזה כמובן יש לו חשיבות. זה כמובן לא אומר שאדם לא יכול לעשות את זה כשהוא רופא או כשהוא מחנך או כשהוא דיין. כמובן, כן, ההיפוך גם יכול להיות, וכאן כמובן הסכנה הגדולה. מכיוון שאם אדם יחשוב שרק בזכות העובדה שהוא למד תורה והוא רוצה להחדיר את ערכי המשפט העברי ולצטט את מורנו הרב ליכטנשטיין ולצטט את הרב סולובייצ'יק בפסק דין, זה הייעוד שלו, אבל כל השאר חסר, אז אוי ואבוי לנו, כן, מכיוון שיגידו הוא מצטט, אבל השאלה מה הוא עושה לפני הדיון, אחרי הדיון ובשעת הדיון, לפני הציטוט ואחרי הציטוט. ופה השאלה הגדולה והתשובה שאני רוצה לבוא ולומר יישוב בתמצית, אני חושב שזה חשוב מאוד מכיוון ששדה המשפט היום, אגב כפי שאמרתי לא רק בבית המשפט, יש היום לא מעט פרקליטים בכירים בשירות המדינה שממש מהשורות הבכירות ביותר שדנים בדיני נפשות, צריך לזכור בוודאי כל מי שעוסק במשפט פלילי, דן בדיני נפשות ממש, השאלה אם אתה שולל חירות של אדם למשך שנה, אני כבר לא מדבר למשך 20 שנה, ושאלות של סדרי דין, ובוודאי בתחומים האזרחיים, כל משפט בסופו של דבר, ופה שוב אני רוצה קצת להסתייג, לא מדובר פה לא על פרנסה, לא על דומחים, כל משפט, גם אם מדובר בסכסוך נזיקין, בסופו של דבר משקף ערכים, זה יכול להיות ערכים של צדק וערכים של חסד, ולכן חשוב שאנשים עם ערכים, בין אם אנשים שלא באים מעולם של תורה ומצוות, וקל וחומר כאשר הם באים מעולם של תורה ומצוות ומביאים איתם את הערכים ואת ההנהגות המוסריות שלהם לתוך בית המשפט, לתוך מערכת המשפט, הדבר הזה יש בו ברכה מרובה. אני רק רוצה להביא דוגמה אחת מיני רבות, ממשהו אישי שקרה לי, אני הייתי מעורב בטובתי או שלא בטובתי, בפרשת סדר הטיעון עם הנשיא קצב, כאשר רצו לבטל את סדר הטיעון שהוא הגיע אליו לפני שהוא חזר בו מסדר הטיעון, והדיון היה בבית המשפט העליון, וכמובן שכל הטענות עלו, לא נשמעה שם מילה אחת, מילה יהודית, ואני בדיוק שלב, אני הייתי שם חלק מקבוצה של אנשים שרצו לבטל את הסדר הטיעון, וכששמעתי את הטיעונים, קמתי ואמרתי, פתחתי את הדברים שלי ואמרתי, ושוב, בקשר לבית המשפט, לא כל השופטים אגב, לא היו שם שופטים, מה שנקרא שופטים דתיים, ואמרתי, יש אצלנו פסוק אחד בתורה שכמובן אמר בהקשר אחר, אבל צריך לומר אותו גם בהקשר הזה, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, צעקה נערה בעיר ואין מושיע לה. עכשיו, כאשר אתה אומר את זה פה בישיבה, או שאתה אומר את זה בשיעור, אז הדבר הזה כמובן לא עושה רושם על אף אחד. כאשר אתה עומד במשפט, עצם הזכרה של פסוק, עכשיו אני לא חי באשליות, פסוקים, וגם אתם תמשלם אותם בפסקי דין, וגם הזכרה של החפץ חיים בפסקי דין, עוד לא יחזיר אף אחד בתשובה, וגם אנשים לא כל כך כולם מתרגשים מזה, לפעמים סטודנטים למשפטים, אני אומר לכם בסוד, אל תגלו, אבל גם מדלגים, שמגיעים לקטעים האלה של המשפט העברי, מדלגים עליהם בפסקי הדין. אבל יש איזו חשיבות בעיניי, חשיבות ערכית, חשיבות סינית, אם אנחנו חושבים, ואנחנו באמת מאמינים שמדינת ישראל היא צריכה להיות מדינה יהודית במובן הרחב שלה, אם אנחנו רוצים לדבר אל הציבור, ולא לדבר רק על עצמנו כמה שאנחנו טובים, אלא הציבור הרחב, שדה המשפט, ולא משנה אם אתה בפרקליטות המדינה או שאתה עורך דין או שאתה שופט, הוא אחד מהשדות החשובים ביותר כמציאות, שוב אם צריכה להיות או לא זה שאלה אחרת, ולכן חשוב מאוד שאנשים ערכיים, אנשים שבאים עם מטען של תורה ומצוות, אנשים שבאים עם ערכי מוסר, ישבו שם כמה שיותר. הערכים האלה כפי שאמר ראש הישיבה רב מדן גם אחר כך מחלחלים מפסקי הדין, ואני כבר לא מדבר כמובן, הם באים לידי ביטוי מהותי בפסק הדין עצמו. יש הבדל גדול מאוד בין אדם שבא ממסורת שמחייבת אותו, לא רק איזה משהו כאמירה יפה שלא תגור מפני איש, ושל חובת ברור האמת, ושל יראת שמיים, כן, והייתם נקיים מהשם ומישראל, לעומת אדם שבא לשם שוב לא בשביל פרנסה, אבל בא לשם בשביל להחדיר ערכים, שלא תמיד הערכים האלה מנחים אותו. הדבר הזה, כפי שאמרתי, משפיע גם על ציבור המדיינים, גם על הציבור כולו, וגם על השופטים האחרים. ודבר אחד אני רוצה, ובוא אני רוצה לסייב ולומר, שנדע כולנו שלמרות אולי הדימוי שעליו דיברנו כאן בתחילת הדברים, גם בקרב השופטים יש היום צימאון אדיר צמאון אדיר לשמוע את דבר השם. זה נשמע לכם אולי משונה. הייתה לי הזכות, לי וכמובן להרבה עמיתים אחרים שלי, להופיע בהשתלמויות שופטים, ואני כל פעם נדהם מחדש לגלות, אני לא מדבר על השתלמויות שעושה פרופסור רקובר, שיש לו הרבה זכויות בסדה המשפט העברי, ששם רוב הציבור, 90% הוא ציבור של אנשים דתיים, אני מדבר על השתלמויות שופטים כלליות, שבמסגרת ההשתלמות מביאים הרצאה לדבר על נושא של צדק חברתי, או דין בנזקין, או חלוקת מיסים, או משהו פלילי, מנקודת המבט ההלכתית, וכאשר אתה מתחיל ואתה מביא את הדברים, לא כמשהו משהו שבא להתנסות על מישהו, להתנסה על מישהו, ולא מנקודת מבט ששלנו המקורות הם יותר טובים, אלא מנקודת מבט של העברת ידע, מה זה ערכים יהודיים, האוזניים לא רק קרויות אלא צמאות, והלוואי שכולנו נשכיל לעשות את זה יותר, כל אחד בסביבה הקרובה שלו, בוודאי במערכת המשפט.
אני רוצה לשאול את השאלה השלישית והאחרונה, אולי נעשה את הסבב הזה קצר יותר של 5 דקות וכל אחד במקומו, אז נחסוך זמן כדי שיהיה זמן גם לאנשים להגיב או לשאול. דובר כאן על כך שכאשר שופט בסופו של דבר מתמנה לתפקיד מסוים, אז הוא בכל אופן נהיה חלק מהמערכת, לאו דווקא בגלל שהוא מנסה לרצות מישהו, אלא מה שקוראים היום בבחינת דברים שרואים משכאן לא רואים משם. ולאור זאת אני באמת רוצה להציג כשאלה אחרונה לכל אחד, לו אתה שר המשפטים, האם יש משהו אחד שכל אחד מכם שהיה חושב שהוא יכול לשנות, איזשהו צורך דחוף, איזה צורך מיוחד שצריך, שלו הייתה סמכות בידו בהקשרים שאנחנו דיברנו עליהם ביומיים האחרונים, דברים שהוא היה עושה על מנת להקהות את החיכוך שעליו דיברנו בהיבטים השונים שלו, דברים שהם ריאליים בציבוריות הישראלית, לא דברים שהם אוטופיים, אלא דברים שאכן ניתן לעשות אותם, ושלו היה סמכות בידינו או ביד כל אחד מכם, מה הוא היה עושה על מנת לשנות את הדברים.
מילה אחת קטנה של תגובה. בין תוספות ריא לבן לבין שיטה מקובצת, תלמיד בשנה א', אני לא רוצה שיחשוב שהוא רוצה להיות שופט, אבל אני רוצה בין תוספות ריא לבן לבין שיטה מקובצת, ואפילו באמצעם, שהוא ידע שהוא בא הנה ללמוד תורה כדי לתקן את העולם, כדי לקרבו לאביו שבשמיים, שיעשה זה בכל דרך, אבל שיעשה זה ושלא ילמד לי רק תוספות ריא לבן ושיטה מקובצת לזה. לגבי השאלה של החזון, ואני מודע לזה, שם משפטים לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל את הדברים העיקריים, אני רשמתי פה 8 דברים, אתה יכול להגיד אחד.
ב5 דקות ואיך להגיד את כל 8.
בסדר. אז דבר ראשון, אני הייתי מתחיל את הסדר בבית. ובבתי הדין, זה מציג משמעת נוקשה להופעתם של דיינים לדיון, לקבלת לקוחות מכל זרם בספר פרמייפות. הייתי משנה את דרך המבחנים, שלדעתי היום מכשיר הרבים שלא בצדק, ומשנה את הוועדה למינוי דיינים, שלדעתי פועלת גם מסיבות זרות. אצל החכים מדובר בפרנסה, אצלנו מדובר במאבק של שאלת חיים על דמותה, דמותה של המדינה. דבר שני, הייתי חותר להפרדת בית הדין העליון לערעורים ובגץ מבית משפט לחוקה ולפרשנות החוקה. אני חושב שזה שהמפרש הוא גם השופט, זה דבר רע מאוד. ויכול להיות שהייתי גם שוקל להפריד את בית משפט לערעורים מבגץ ולבגץ שיבחרו שופטים על ידי בחירות כמו שקורה בארצות הברית וכדומה, אבל לפחות לגבי בית משפט לחוקה לא יעלה על הדעת שהדבר הזה יעשה לגבי בית המשפט העליון. בזמנו רצו לעשות את זה, אהרון ברק שלח את המזכירה שלו או מישהו אחר לעמוד שם ולבדוק מי נכנס ומי מצביע בערך, וגם לנסות לשכנע אותם. הייתי עושה את הכל כדי להגביל את כוח הפרשנות של שופטים ואת מידת העדיפות שהם נותנים לחוק יסודות מחוקים אחרים, במטרה להוציא מידי כל הארץ משפט, שאמר ברק, מהמשפטוקרטיה לשמה שקפה את עצמה על שיקולי ביטחון המדינה וגם על דברים אחרים. הייתי מצמצם את סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה, ממי שנותן הוראות לממשלה, למי שיועץ לממשלה, ולזה שהוא לא ייתן, לא יוכל תמיד לומר את המילה האחרונה, ולא יוכל להגביל וליצור דברים כדי להיות בטוח שהוא גם יזכה במשפט, ואז הוא עושה עוד סייג, ויש סייג לסייג, וכולנו יודעים שלפני שיחת מחלת היינו באים שעה קודם, בגלל שכל אחד היה מוריד 10 דקות, וזה בדיוק מה שקורה היום אצל היועץ המשפטי. הייתי קובע שמותר להפסיד במשפט. בשביל זה יש שופט. זה לא תפקידו של פרקליט, לנצח כל הזמן, וממילא לקבוע את הסייגים ולקבוע מתי הוא כן יסכים לגשת למשפט, ומתי הוא לא יסכים לגשת למשפט ולהיאבק על הניצחון שלו בכל כוח הזו. הייתי משנה את הרכב פרקליטות המדינה. הרכב שמסומן מבחינה פוליטית בדרך שאין לדעת סובלתך, זה הורחק במספר מקומות, ופה אני רוצה לומר משהו. יוצא לי כמה פעמים להופיע לפני הצוות של פרקליטות המדינה. פעם אחת הופעתי בירושלים, היו שם 300 פרקליטים, אני לא יודע מה הם צריכים כל כך הרבה. 40% מהם, על פי הלבוש, היו שומרי מצוות. לא שומעים את הקול שלהם ולא יודעים מהם, והם מפחדים לדבר, מפחדים להוציא מילה מהפה, זה לא צריך להיות כך. אני הייתי ממנה אדם, כמובן, מלבד אביה, כמו בתור דוגמניון, כמו פרופסור קליימן שהיה כאן אתמול, כלומר אדם של משפט עברי, בעקבות השופט עליון הייתי ממנה לבית המשפט העליון, לא כדי שיהיה עוד שופט דתי, אלא כדי שיהיה מי שיוכל לתרום בדבר הזה להכנסת, להכנסת משפט עברי. כמובן הייתי משנה את הרכב של הוועדה למינוי שופטים, הייתי נותן פחות משקל לשופטי בית המשפט העליון בוועדה, ובגלל שהם חשודים בעיניי לחבר מביא חבר, ועל כך שהם הופכים את השופטים המחוזיים לשפוטים שלהם. היום כל שופט מחוזי יודע שכדי שיהיה לו סיכוי להתמנות לעליון, אז הוא צריך לתת פסקים שנכונים בעיני. אתמול זה היה דורית בני, שהיום זה היה מוצר הזה קצת יותר טוב, היא הצטיינה בכך, היא לא יחידה, גם ברק לא היה בנושא הזה צדיק גדול בעמדתו כלפי רות גביזון, שהייתה מועמדת לבית המשפט העליון תוך יד. עד כאן.
אני יכול להסכים, אני בדרך כלל להסכים לסוגיות של הרב מידה, באיזה מידה כולם אפשר להסכים, אבל זה כבר לא נושא לשר משפטים, זה כבר נושא אם תפקיד בידי הרב מידן את הנשיאות, כולל ראשות הממשלה, ואת המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, יכול להיות, גם אז, לא בטוח שהוא יוכל למלא שליש מן הדברים שאמר. אבל בסדר, זה החזון. בעצם העמדת חזון. אז אם כבר העמדת חזון, למה לא אמרת? יהי רצון שאני אצליח להביא את כולם לבית המדרש, לתורה, למצוות, ואכן יקומו קבוצות של רבנים מומחים במשפט שישבו להכין ולכתוב את ספרי החוקים הנכונים למדינה שהיא כולה תורה ומצוות, מדינה יהודית דמוקרטית כראוי. זה לדעתי החזון האחד והיחיד של כל מה ש... של הדברים שאמרת. בעניין הזה אני רוצה לומר, שמעתי פה אמירה מאוד יפה מפי הרב אביגדור לבנצל, שאמר אותה ביום חנוכת בית כנסת החורבה בירושלים. נתן שיעור האם מקדש בידי אדם או מקדש בידי שמיים, בית המקדש ירד מן השמיים, או שמצווה כמו שנפסק להלכה, ואין שום סיבה שלא להניח שישנה מצווה שרירה וקיימת לבנות את בית המקדש הלכה למעשה, על פי כל כללי ההלכה המקובלים. איש לא פתר אותנו מזה. ואז הוא אמר, יש לי תירוץ כמו העיקרון הגדול בשעת הגאולה, ואיתה אחישנה, או זכו עם ענני שמיה, לא זכו אני ברוכב על חמור. פירושו הלכה למעשה אומר, זכו יבנו בידיים, לא זכו ירד מן השמיים. אז הזכות היא לבנות בידיים. אז הייתי רוצה לומר שהרב מידן מדבר על משהו שירד מן השמיים, ואני רוצה לומר משהו בידי אדם. דבר בסיסי שניתן לעשות היום זה ככה: המחלה או הליקוי הגדול ביותר של מערכת המשפט בישראל עכשיו, בלי קשר לאידיאולוגיה ואמונה בתורה, וגם בלי קשר לבגץ,
זה קריסת המערכת מפני עשרות אלפי התיקים והתביעות שסותמות את המערכת לשנים. אדם מבקש צדק, לפעמים אפילו תביעות קטנות, שזה עוד יותר טוב, זה נגמר תוך חצי שנה עד שנה, אבל כשאדם מבקש צדק שדורש בית משפט, זה בדרך כלל מערכה שלוקחת 3 שנים, והיא עולה הרבה מאוד כסף. צריך קודם כל לתת לעם ישראל אפשרות, את הזכות, לפתוח את דלת בית המשפט ולקבל משפט על פי חוקי המדינה בצורה הרבה יותר יעילה, קל וחומר, בצורה שתהיה ראויה למדינה יהודית. על כן בעניין הזה, וזה אפילו בסמכותו של שר המשפטים, למרות שזה מהפכה לא קטנה, א', צריך להחזיר לבתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בדיני ממונות, מה שנתן מהם בגץ. אבל זה כבר עניין קטן, גם הם לא הכי יעילים בעולם. צריך לפתוח מערכות אלטרנטיביות. היום הרי העולם מדבר על גישור ופישור ועוד ועוד ועוד. זה נכון, וזה חשוב. מערכת בתי הדין לממונות ששמעתם עליהם פה ביומיים האחרונים, זאת מערכת שמצפה לפריצה. אם ייתנו לה את הכלים, כלים זה תקציבים, תקציבים, מקומות וסמכות חוקית. וזה לא פשוט לתת סמכות חוקית. הרי היום כשמישהו תובע את חברו, אם זה על את הקבלן שבנה לך את התוספת בנייה, ואם זה את המעביד במקום העבודה, הוא צריך שחברו יסכים מרצונו הטוב לבוא להתדיין בבית דין של תורה. כי הרי אין כוח כפייה, הוא יכול לתבוע, בית הדין ישלח לו זימון, והוא יגיד, לא מעניין אותי בית הדין. אני מקבל רק את בית המשפט. ואין אפילו היום את הכוח שהיה פעם לפרסם הודעת סירוב ברבים, כי זה כבר דומה קצת לחרם, וזה כבר מוציא שם רע, וגם את זה בית המשפט גדר, אולי בצדק, אבל זה לא פשוט. לכן צריך לאפשר בוועדה שתשב באופן מאוד רציני ותקבע איזה אלטרנטיבה חוקית יכולים להיות בתי הדין הרבים כל כך לממונות. לדוגמה, יש בארץ מאות אנשים שמחזיקים בידם כושר לדיינות. אין להם משרה, כי משרה זה פוליטיקה, דיבר על המידע. משרה בבתי הדין הממלכתיים זה פוליטיקה. זה בידי מפלגות חרדיות וכן הלאה והלאה, אם בגץ מכניסים 3 דתיים לאומיים. אתה יכול לנצל את כל מאות הדיינים הללו, להקים הרכבים רבים ככל אשר על שפת הים, לבתי דין לקטנים, לתביעות קטנות, עד 40,000 שקל. זה רוב התביעות שבאות היום לבתי הדין של תורה, ואפילו עד 100,000 שקל לבתי דין, או אחר כך 2 מיליון, לבתי דין בעלי אנשים שראויים. זה יכולים להיות דיינים בפנסיה, שופטים בפנסיה, ודיינים של תורה. הם צריכים לדון ולתת להם את הכלים, תקציבים, סמכויות. זה קודם כל יפתור בעיה אנושית, הומנית, שאלפי אנשים בישראל לא מקבלים משפט, לא בזמן ולא בצורה נאותה. ואז אנחנו גם מחזקים בזה בחיזוק עצום את התורה, את משפט התורה, כי פתאום יראו שיש משפט לתורה, ויכולה להוציא משפט לאשורו, מהר, חלק, בלי עורכי דין, בלי הוצאות מיותרות, ובהרבה מאוד צדק וכבוד לכולם. ואולי באותו עניין, הערה או הצעה נוספת, להפוך את המשפט העברי, מעין ההצעה שהציע הרב מידן, למנות שופט שהוא מומחה למשפט עברי, שופט אחד בין 15 זה חסר השפעה, הוא יכתוב פסקים כאלה, אבל מה? אבל יש כלי יותר יפה לבתי המשפט בישראל. במערכת המשפט שלנו, לכל דיון משפטי בעניינים ערכיים בוודאי, אפשר לבקש להצטרף כידיד בית המשפט. אתה יכול להיות, אני מניח שהאביה דוקטור הכהן היה כבר פעמים רבות ידיד בית המשפט, פעם אם זה מתוך נשות קולך, או פעם אם זה מתוך תנועה פוליטית כזאת או תנועה פוליטית אחרת, שאומרת זה התחום שלנו, אנחנו מומחים בעניין הזה, העניין הזה קרוב לליבנו, זה הבייבי שלנו, אנחנו רוצים שבית המשפט יצרף אותנו כצד לדיון כידיד בית המשפט. זה לא אומר שבית המשפט, זה כמו שבית המשפט ממנה מומחה, זה לא אומר שהוא חייב לסמוך עליו, אבל יש לו מומחה הזה מעמד, ובית המשפט צריך לדון בשקלה וטריה רצינית בדברי ידיד בית המשפט אם הוא נתן לו אישור כזה. המשפט העברי על ידי דיינים מומחים ותלמידי חכמים צריך להיות גוף קבוע בתחומים מסוימים, להיות ידיד בית המשפט. ואז בכל פסק דין חשוב תאמר אמירתו של המשפט העברי, לא רק בהערות, אתה מכיר את חוק דיני ממונות, שפיגודה הועילו בטובם לתת לו להעיר למטה את עמדת המשפט העברי, ואפשר כמובן לא לקרוא את כל מה שמתחת מקב, אלא ידיד בית המשפט זה מינוי עם סמכות משפטית, יש לו משקל, ואם המשפט התורה יהפוך להיות ידיד בית המשפט, אז אולי גם יתקיים בנו ידיד השם משכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן.
טוב, מלאכתי קלה במובן מסוים וקשה במובן אחר. היא קלה מאוד, כי אני מסכים לכל דברים שנאמרו כבר, אז הייתי יכול בזה לסיים, אבל בכל זאת אני רוצה להעיר הערה אחת. השאלה הייתה, מה היית עושה אילו? מבחינה זאת השאלה היא קשה. כי ראשית זאת שאלה היפותטית, וכמובן לכולנו כאן מאוד לדבר, לעשות הרבה יותר קשה. מזכירו פה, שר משפטים לא עובד בחלל ריק, יש לו מערכת שלמה שהוא צריך לעבוד איתה, וכשהמערכת המשפטית איתך פעולה, היה לנו עכשיו דוגמה, אבל הייתי רוצה באמת אולי להתחיל מהדבר הבסיסי. אני מייחל ומחכה לרגע שבו המפלגות הדתיות, כולל המפלגה שבדרך כלל מזוהה כמייצגת את הציבור שלנו, שבמסע המותן הקואליציוני לא תבקש את משרד הדתות ולא את משרד הפנים. גם את המשרדים האלה, אבל בראש הוא רוצה לשנות את משרד הפנים, את משרד המשפטים. הזכרתי פה מקודם את הרב מימון. הרב מימון זה דבר שלא ידוע. הרב מימון ב-48, בממשלה הראשונה, שקמה במדינת ישראל, התפטר מהממשלה, שימו אותו, הוא היה שר הדתות, בכלל הוא היה שר לנפגעי המלחמה, הוא התפטר מהממשלה למשך יומיים שלושה, בגלל התביעה שלו לקבל את משרד המשפטים. היה מנהיג של המזרחי, בוודאי שנושא הדתות היה הרבה יותר קרוב לליבו במובן האישי, אבל הוא טבע את משרד המשפטים, והוא נימק את זה גם, הוא הבין אז, בכוח הראייה הגדול שלו, שמשרד המשפטים אתה יכול להשפיע על הרבה יותר דברים של ציפור הנפש שלנו, מאשר במשרדים האחרים. אז זה קודם כל אני חושב זו תביעה כלפינו, כלפי עצמנו, שנתבע מהשפוחים שלנו, יהיו אשר יהיו, שיאבקו לקבל את משרד המשפטים, ולא רק את משרד הדתות, או משרד הפנים, או משרד החינוך, שמשרדים כמובן חשובים, כבודם מקומו מונח. הדבר השני, ופה אני, כפי שאמרתי, אני מצטרף כל הדברים שנאמרו, שר משפטים יכול לעשות, יש לו השפעה מסוימת, מכיוון שהוא יושב בראש הוועדה, לא רק למינוי דיינים, וגם למינוי שופטים, הוא יכול לקבוע, כמובן הוא אחד מתוך הרבה, אבל במידה מסוימת הוא יכול להשפיע על בחירתם של השופטים. אחד מהשופטים הראשונים של בית המשפט העליון בהרכב הראשון, שופט שלא היה שופט דתי, השופט חשין הראשון, השופט שניאור זלמן חשין, זכרו לברכה, שהיו באים אליו עורכי דין, בימים ההם לא היו בחינות בכתב, היו רק בחינות בעל פה לעורכי דין, שהיו באים אליו עורכי דין לקבל את הרישיון שלהם, הוא לא היה שואל אותם שאלות במשפט, הוא היה שואל אותם שאלות בתנ"ך. זאת לא אגדה, אני שמעתי את זה מלא מעט עורכי דין שהוסמכו בשנים ההם, ומי שלא היה יודע את התשובה בתנ"ך, אומר, אתה לא ראוי להיות עורך דין בישראל, הוא כתב מאמר שנקרא התנ"ך, ספר הספרים של המשפטן. מכיוון שהוא הבין, שוב, מכוח ראייה אגב לא דתית, הוא היה איש אמנם הגיע ממשפחה דתית מסורתית, אבל הוא היה שופט, הוא הבין שכשופט יהודי קודם כל, גם אם אתה לא שומר על כל המצוות, שופט שלא יודע את התנ"ך לא ראוי להיות שופט. אני הייתי רוצה לצפות, שר משפטים במדינת ישראל, אחד מהקריטריונים שלו יהיה, כשהוא ממנה שופטים, אם לא אחד החשובים שבהם יהיה באמת מידת היכרותו את המקורות היהודיים, והדבר השני, שכל שופט יהיה חייב לפחות, כפי שהציע כאן הרב גיסר, לפני שהוא פוסק את הדין, ולפני שהוא הולך למשפט האוסטרלי והגרמני והאמריקאי, יהיה חייב לקבל גם חוות דעת מה יש להלכה, מה יש לתורת ישראל לומר, והשאלות שמנסרות בעולמו של בית המשפט. הדבר הזה הוא לא דבר פיקציוני, הוא דבר שניתן לעשות. כשיש רצון, אז אפשר גם לעשות. אני הייתי רוצה לקוות שיהיה שר משפטים, שידרוש את זה, כפי שאמרתי, לא מנקודת מבט דתית דווקא, אלא מבט יהודית לאומית, אנחנו מדינה יהודית, זה מה שמבדיל אותנו, מורי ורבי השופט אלון, תמיד היה אומר, תיקחו את פסקי הדין של בית המשפט העליון, ותתרגמו אותם לאנגלית, ו-99% מהמקרים לא תדעו שהם נכתבו פה בארץ. פסקי דין בנויים לתלפיות, מפוארים, אבל הם יכולים להינתן באותה מידה בארצות הברית, או באוסטרליה, או בגרמניה, או בכל מקום אחר בעולם. הוא אמר, אם יש לנו משמעות מסוימת שאנחנו מדינה יהודית, זה בהכנסה, ושוב, לא בגלל שזה שכנע מישהו לחזור בתשובה, או שזה מה שיחד המשפט, זה הייחוד שלנו כמדינה יהודית, ואני רוצה לסיים בדברים שכתב שופט, מיד אני אומר מי הוא, המשפט הישראלי החילוני הוא משפט ללא שורשים היסטוריים משלו, מבחינת אדם ללא צל, הוא מורכב מרבדים שונים ולכל אחד מאלה מקורות היסטוריים משלו, אבל ההיסטוריה אינה שלנו, ויש משהו מלאכותי ואף פתטי, בניסיונות המשפטנים שלנו להעלות פרטי פרטים מן ההיסטוריה המשפטית האנגלית מלפני דורות, על מנת שאלה, ההיסטוריה המשפטית האנגלית, יספקו לנו פתרונות לצורכי משפט מדינת ישראל של היום. זו הבעיה הגדולה של המשפט הישראלי, ורבים איתנו אף מן החילונים שבינינו, כואבים את הכאב על כך שלא נמצאה דרך הסינתזה בין המשפט העברי כנכס תרבותינו הלאומית לבין דרישותיה של חברה מודרנית כשלנו. את הדברים האלה כתב לא השופט אלון ולא השופט זילבר ולא שופטים שהיו אמונים על מקורות, בוודאי לא השופטים שיושבים היום בבית המשפט העליון. כתב אותם השופט משה לנדוי שהיה נשיא בית המשפט העליון. אני חושב שהם אומרים יותר מהכל. יש רצון במערכת המשפט, בניגוד אולי למה שאנחנו חושבים, לקרוא את הערכים יהודיים, הם לא באים בתפייה, הם לא באים בהתנסות. אנחנו, התפקיד שלנו, לפני שאנחנו מדברים, מה אנחנו היינו עושים אילו, בואו נעשה, נאפשר להם, גם באמצעות הכנת שקילים בכתב, בעל פה, לאפשר להם להכיר את המקורות האלה. אין לי ספק שכאשר הם יכירו אותם יותר, הם גם יכירו אותם יותר.
תודה רבה על העמידה בזמנים שבאמת מאפשרת לנו סבב קצר של תגובות, שאלות או הערות מי שרוצה להעיר. אני מציע שנעשה ככה סבב ונאסוף את השאלות ותרשמו לעצמכם כל אחד ואחר כך כל אחד יגיב ובזה נסיים. כן, בבקשה. בבקשה, רק בכל רם בבקשה.
עם ישראל, שהתורה שלנו לא רק של הדתיים הלאומיים, אלא גם החילונים וגם החרדים, של כולם יש את התורה שלמה. אם נצטרף עוד אחד לתורה של מכתב, אז התורה תוצב תורה כפולה. וכשאנחנו ראינו בית המשפט תוך מגמה דתית להנחיל את הערכים של בבא בתרא, נסגר אותו תוך להיות תוך התשובה על מה החילוני אומר תוך המוסר שלו וראייה שלו, כי בעברה שבה הרוני השלמה של כל ביחד תבוא תורת ישראל אחת שלמה. ולכן אנחנו לא באים במתקפה נגדם, אלא אני חושב מאוד נכון מה שרב אבי אמר, שכן יש כאן דבר שמונה על ידי עם ישראל ולכן הכנסת, ויש פעם שלו הם באים מצדנו ולא נגדנו, לא משהו חסרים אלינו, אלא הם חלק מאיתנו, וצריך גם משהו ביחד, שמכל מצדי המדינה תבוא ניגון הנכון של כולם ביחד, ולא כמתקפה אחד השני, אלא כי כל אחד יש כאן צד להעיר, וביחד איתו תורה שלמה, כי לפי הראייה שלנו, אנחנו לא רואים את הדברים במקוון, בעצם גם את החילונים או החרדים, הערכיים והנכונים, שזה שלנו בדבר הזה.
בבקשה. טוב, רב.
הרבה דברים והרבה תקומים והרבה אבל רובם היום בניס לספיק אדם שבקיר את הדברים קורא הרבה זה לא שתגיע אותי בגלל הייתה פה שאלה האם הישיבה יכולה, רוצה, צריכה לשלוח על השם לבד אנשים בלי משפט שם יש שאלה טובה שם יש שאלה וזה לא קורה אבל זה קורה יותר משאלה של קושבים יש מספר ששופטים, לא סף מאוד, גם לבעלה, ותוסים בפור. שנית, אתה לא דברים כאן, כי אנשים שמייסים בן המשפט, בוא נשים את זו והכל. חיל, אין דבר אחר שצריך לעשות במדינת ישראל, חוץ מטפל בזה. לא כך היה המצב, אז אתם צודקים, לא מה שאנשים ילכו לתחומים אחרים, עקים כמו שלא יהיו. זאת אומרת, חשוב לתקן בעד המשפט שזה מפתיע בכל. זה מפתיע להרבה, זה לא מפתיע בכל. יש לי בעיה בישיבה, בגבר אלה, רק יש מטע עציון, הציבור העולם שבדע זנק היום. בורדו סוגי עמך, דעת יקסר, בסדות יקסר, עם התמיכה המשפטית יקסר, אבל לצערי הוא הרב, אנחנו צריכים לשלוח אנשים לתחומים, ומשתדים, ועוזדים אותם לתחומים, שתחומים ערכיים ומהותיים, שלא כך פשוט שאדם לא יאמר, פתחות זו שהיא רופאים דתיים, או שהיא רופאים בכלל, מאשר שהיא משפטנים ומשפטנים. אנחנו עושים מאמץ בשיבה כאן כשאנשים ילכו לתחומים עקים עם צורכי הנשמה ושמה הגוף ועם צרכים הציבוריים ועם צרכים האישיים אוכלים עכשיו מושקע בזה הרבה משתדים לשכנע אנשים ומי שדבר לאנשים ורוצה להחזיר אותו כאן נכונות לעסוק בתחום ערכי ויהודי, קשה לי לחשוב שמה שתרקיע אותו זה אך ורק הבעיה עם הרמקאות. רק בזה מדובר, הם עושים עושים בוחים שלנו, לא איזה פרו פרמש, כדאי פרמש עושים הרבה משתדרים. אבל אני רוצה לשאול את עצמי, לא אני אישי, לא אישי יכול לשאול את עצמי שאלה אחת. אני כאן מתכוון להיות בשמונים בסבל, יכול למצוא תעסוקה בכל תחום שלא יהיה. ולפני 60 שנה פלוס והיו הצעות באקדמי ולא בישיבתי, מה נאחור? היינו מלבוכים תבחר תחום שכשתלך הביתה בגילי תסתכל בריא ותשאל את עצמך, האם עשיתי מה שיכולתי או האם עשיתי מה שקרנו או מה שנורך מה שעוד לא מעטיע. זאת שאלה שכל מה חושב שואל את עצמו ששמסך שואל את עצמה. לצערי הרב אנחנו לא מצליחים, ויש שחיקה בתחום הזה בשביל האחרונות, לא מצליחים שחיה יותר בוחרים מהסוף שאני עשיתי. כשהם תלבד תעשה בחינוך, אל תפחד שם יבוא מישהו יאמר לך אם אתה הולך לרופא או לכל תחום הכי אחר שזה פחות חשוב. יש חשוב כל התחומים האלה, ואנחנו צריכים בתוך עולם הסביבות הלאומי להשקיע מאמצים ולקבל את התוצאות. ויש אפשרות להתקדם, אבל זה צריך לעשות כניסה בית רחבה שתחומי תעסוקה ומה אתה יכול לעשות. לא שיהיה במצב שרק יהיה אצבעות של יד אחת שאינות עוד פעם בצמיתה ובגדונות וכל השיבים נפלאים, אבל אנחנו לא מצליחים להוציא מספיק אנשים נפלאים לתחום הזה. אני נמצא בזה סוג של חינוך וחלק כדי שאוכל את בני ונזל לתקן אותו. אני חושב שהישיבה בית השנותיה ואני אומר גם בשיבת אחרות עושה ועשתה הרבה לקדם אנשים להתמודד ולהתאתגר עם זוכים של צורכי האומה ושוחק כמי יכול שתנוש בו. ויש רבים שעושים את זה, ואין מלא כישנות אלה קיימות, מצבים כאן הרבה יותר גורמי לקרוא את זה של המשפטם כאן, יכולו לנסוע את המשפטו על יחד. לא כפרי הדברים, יש הרבה צחות, אבל צריכים להשקיע הרבה, לעבוד על הצחות, שיהיה הרבה, שתהיה לצחות, תלחמי אנשים לחינוך בבחור של המשפט. אני לא רוצה כברי בארץ ובאת, יש מספר תחומים חשובים מיסודם, וסבור של דבר שנותנים לך תמונה יותר נוחה, יותר יפה, שתהיה בריא, שתשכב לגשקולי. זה מצריך תמיכת יתר מהחום, מהמנהיגות, מהמשפחות, אולי גם מהישיבות. אין עינית צרה במי שהולך לעשות בעסקים. גם מי שעושה בעסקים יכול לעשות הרבה מהמדינה. אבל זה נושא דברים שאפשר לעשות לאחרים. יש דברים שלא יש לעשות את זה אחרים. כאן יש פרצה שקוראת לא לגנב אלא למחלטים, שהסד שלנו לעודד אנשים לעשות מה שאפשר לעשות, ונקווה שבעוד שנתיים שנתכנס, שנתכנס שמתי בריאות, שנוכל לחזור על חבר הזו שבאנו היום, המשפט, אני אמרנו על איזה תחום אחר, ונוכל בתוכנו, באמת שלנו, ובשאיפה שלנו, בחזור שלנו, לצאת מכאן תחושה יותר טובה ויותר בריאה. אני לא אסיים כאן היום בתחושה שפלה. דיברנו על הרבה דברים חשובים, אני מקווה אפילו ששניים, שני בוחרים שחשבו על משהו אחר, חשבו על משהו שטובת הקדוש ברוך הוא, להעביר בעולם בחוץ שחי, שמותר לנו, יכולים לעשות. אם לא התבניתי לומר יש שקר, חשבו אחר, אני שמצא כאן, ויש שם שיש שימש שצטרו מסימני, אז הם לא מהמודים אליי, מקבלים תודה, ושנותנים אותה. את זה אני רוצה בלב שלם, וכל אלה שיושבים כאן לפנינו, עסקו בזה הרבה במשוח הציבורי, מי בתחום זה ובתחום אחר. מי ייתן ונזכר שכל מעשינו של שמיים, שנזכר לסייעת לשמיים בתחום עשה.
תודה רבה. אני חושב שדברי הסיכום של מורנו הרב הם מהווים סיום נאות לימי העיון הללו. אני רק, יש לכם רוצים עוד להוסיף משפט? מישהו? רבי יעקב.
אני לא חושב שהיו כאן מחלוקות גדולות בסך הכל. היו דברים, טרנסים, דברים, אלוהים, בסך הכל יש כאן אנשים שבאו מאותו בית מדרש. ואני חושב שבסך הכל, כלומר, עלולים אנשים לצאת פה מה הוא אמר לו ומה הוא אמר לו, וזה חבל. אני חושב שהנגד מעניין שאנשים יצאו פה בסופו של דבר עם הזעקה האחת, שאני חושב שיצא פה מהשולחן הזה ויצא מכולם לאן הדברים צריכים ללכת. אני חושב שבסך הכל הבדלים בין הבנות יהיו קטנים, אבל הייתי מעוניין שאנשים לא יצאו מה הוא אמר לו ומה הוא אמר לו, אלא עם הזעקה האחת שנשמעה פה מהשולחן הזה, ואני חושב שהיא הייתה מאוד מאוד ברורה.
אני יכול רק בכל הכבוד להצטרף לדברים, ודאי שאני לא אוסיף כי יהודה לא עוד לקראת דברים של ראש הישיבה. אני רק רוצה להתייחס לנקודה אחת שאמר ליכטנשטיין, באופן אישי שוב חוויתי אותה בשנים האחרונות. אם יש משהו שישיבה צריכה לגדל, אני לא חושב שגב שיהיו שופטים דתיים, כי יהיו משפטנים דתיים, לצערי, לשמחתי, זאת מציאות, שרואים את מספר המשפטנים, אבל דרך ביד ודיבר, 40%, זה לא משנה, זה 20%, יש מספיק משפטים דתיים. מה שחסר, וזה כן תפקיד של הישיבה צרפת, ואני מוכרח לומר, שאני לפחות כל פעם מופתע מחדש, זה אנשים שילכו לרבנות, לא רק להוראה, אלא לרבנות. יצא לי בשביל אנחנו להיות חבר בכמה מינויים של רבני ערים שאנחנו מחפשים מועמדים רבני ערים, אני מדבר מעיר כמו ירושלים אבל גם לא כמו ירושלים. לצערנו הציבור שלנו, זה אולי רעיון לימי יוד בשנים הבאות, הזניח את העולם של הרבנות, לא של ההוראה בישיבות, יש המון רמים, מספר הרבנים, לא מדבר על קהילות, מספר רבני ערים קטן מאוד. אם יש לנו אתגר, אני חושב שזה אתגר הרבה יותר חשוב בעיניי מהמשפט, מכיוון שמשפטית, כפי שמעתי, יהיו הרבה רבנים, אין לנו מספיק, ואני חושב שזה דבר שראוי לומר אותו גם כאן, מכיוון שאם לא כאן, אז אחד.
המנחה, ישר כוח, אמרת עוד משפט, כי המשפט לאלוהים הוא המשפט.
אני רק רוצה לסיום לומר יישר כוח כבר הרבה חשבים הזכיר באופן כללי, אבל אני חושב שבאופן מיוחד בשם כולנו יישר כוח לוועדה שארגנה את ימי העיון האלה, עשתה באמת עמל רב על מנת שהדברים יהיו מוצגים בזוויות ראייה ככל שניתן. יישר כוח גדול ותודה רבה לרב יאיר כהן, הרב בני לימן ורב מיכאל אדרי, ואני מקווה שבעזרת השם כולנו אכן הפקנו תועלת מהימים האלה, שנמשיך את המסורת הזאת בשנים הבאות. חנוכה שמח לכולם.